גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
טוב, לילה טוב לכם בירושלים. איתכם ישראל גליס, יעל צייטלין על העריכה והפקה, פסר בגד ואורי כהן הטכנאים. ולא תאמינו, אני מדבר מהבית, ואלה הגיע הטכנאי של הרדיו, מוישי כאן, אז אני מודה לו מאוד שמענה את הזמן שלי שנמצא פה אצלי בבית. שנתיים לפטירתו של העסקן הגדול הרב ומיסיף לידזון זל. נשמע על דמותו, על אנשים שליוו אותו בדרכו המיוחדת. הרב ומיסיף לידזון נולד בירושלים, נולד בירושלים בשנת 1943, הוא נפטר לפני שנתיים בי"ד טבת תש"פ. הרב מיסיף לידזון היה איש ציבור מיוחד מאוד, שימש יושב ראש חינוך עצמאי, וקודם לזה היה גם סגן ראש העיר של ירושלים, כן כחבר כנסת מטעם יהדות התורה במשך 8 חודשים. כמו שאמרנו, הרב לידזון נולד כדור שביעי בירושלים, לרב שמחה בונם לידזון, שלמד בישיבת שפת אמת, והיה מייסדי הסניף שלה בתל אביב. אביו נפטר בגיל צעיר, כשהיה ילד, ולידזון גדל אצל הרב חיים לייב אוירבך, ואביו של הרב שמואל זלמן אוירבך. הוא למד בישיבת בית מאיר ובישיבת סלבודקה בבני ברק, הוסמך לרבנות, כמו כן הוא היה בעל תואר אקדמי. הרב לידזון כיהן כדובר אגודת ישראל, וזה היה רק דובר אחד לאגודת ישראל, ובכלל לדעות החרדית. הוא שימש מטעמה חבר מועצה דתית בירושלים, חבר מועצת העיר וסגן ראש העיר. הוא היה גם סמנכ"ל מרכז חינוך עצמאי, ואחרי זה גם יושב ראש חינוך עצמאי. הרב לידזון נכנס לכנסת ב-1998, ולרוטציה החליטה באגודת ישראל, וההתפטרות מהכנסת של משה גפני, הוא קיים בה עד לפיזור של הכנסת ביוני 1999. בבחירות לכנסת ה-15 הוא הוצא במקום ה-120 הסמלי ברשימה. לקראת הבחירות לכנסת ה-18 שובץ כנציג חסידות גור במקום ה-9 ברשימת יהדות התורה. הוא יושב ראש חינוך עצמאי מערכת החינוך המרכזית של הציבור החרדי בארץ ישראל. הוא התגורר בירושלים, בנו הרב שמחה בונם הוציא לאור את סדרת ספרי שולחן שלמה, אוסף של פסקי הלכות של דוד, של דוד אביו, הרב שמואל זלמן אוירבך, יצאו עד היום למעלה מ10 חלקים. הרב לידזון שאני הכרתי היה הרב לידזון מאוד מאוד מיוחד. אני עוד הכרתי אותו בתקופה של ניתוחי מתים, בתקופה בבית של רפואל סולובייצ'יק, ששם באו צעירים ועזרו בנושא הזה של ניתוחי מתים. היו ישיבות לתוך הלילה עם הרב ידידי ויילד הצל, להבדיל לחיים ארוכים הרב משה פרנק, כולם היו בלעד של עשייה, איך ממגרים את התופעה של ניתוחי מתים. תוך כדי דיון ומחשבות היה מגיע גם משה לפידס, מנחם גרילק, שניהם זכרם לברכה, ולבדל לחיים עוד צעירים שהיו צריכים לבצע באישון לילה ולפנות בוקר את המשימות שוטלו עליהם. היו בתי דפוס שחיכו למוצא פיהם. עלי כצעיר ירדתי עם אבומי סיף לידזון לאקטוגרף במאה שערים בניהולו של סרוליק ברנשטיין, ושתרפו על אריכות ימים רמישה וקלשטיין. שם הודפסו האיגרות הדחופות לתושבי ירושלים בסטנסלים מיוחדים. עד היום רעש המכונות של לפנות בוקר עדיין מהדהד באוזניים. שבו מיסיף לידזון מתקן תוך כדי הדפסה דברים שצריכים תיקון כדי שישמע יותר ברור. חלק אחר מהחברים שידעו לדפוס, חלק אחר ידעו לדפוס שמתחת לשכונת בתי הונגרים של קורמבליט, הדפיסו את המודעות שניסח הרב ידידיה ויינזל עם הערות המחכימות של אבו מיסיף. סלחו לי, שכחתי מישהו שהיה בתוך הסיפור של הברכה. ישנם עוד פעולות שנעשו בהדרכתו של אבו מיסיף בעניין תוכי מתים, שיבוא יום ועוד יסופר. הרב אבו מיסיף הגיע למטה הסודי כמדומני בטבריה, שם חי תקופה מסוימת, ושם הוא הקים את הוועד להגנת קודשי ישראל. טורניים, שזוכר את היציא, את ההסקל הזה, טורניים, היום הוא גר בארצות הברית. אותו הוועד להגנת קודשי ישראל שלחמה בנושא השבת נגד התחבורה הציבורית, תחנות דלק שהיו פתוחות בשבת. שנים אחרי זה נפגשנו בפעילות של עלייה מפורסמת של עולי ברית המועצות וגרוזיה. הוא הקים ביחד עם דוקטור אברהם מישה, הרב אברהם מישה דוד לוינשטיין, את הוועד לעלייה קליטה של אגודת ישראל. אנחנו כצעירים פעלנו תרת יד לאחים בראשותו של הרב שלום ברליפשיצן, ומה שזכור לי זה שאיפה שהקמנו בית הכנסת, שבוע אחרי זה או מספר ימים אחרי זה, הרב אבו מיסיף לידזון הגיע עם שולחנות וכיסאות וסטנדרים וכל מה שצריך לריהוט בית הכנסת. הרב מוטחי קרליץ לאריכות ימים, שיחד עם אבו מיסיף לידזון ניהל את החינוך עצמאי, היה בין הנחשונים יחד עם יוסי דייט ומיר כץ ועוד, לבנות בתי כנסת מתחת לעמודים, בבאר שבע, אשקלון, אשדוד, קריית ים, קריית מוצקין, עכו ועוד. וכמו שאמר לו, מיסיף היה דואג לראות את בתי כנסת, היה שילוב מעניין בעוד הפעילים מתמחים על ידי אדמו"ר מסתמר, דרך ארגון רב טוב, אגודת ישראל תומכת בריאות וכל חפצי הקודש בבתי כנסת שהקמנו. היו הרבה פעמים שהיו לי שיחות תאום אבו מייסף לזון, בעיקר בהכנסות ספרי תורה. היזק של הארץ הגיע חכם רבי יעקב דברשווילי, רבה של עדות גרוזיה, ועוד אני מקבל פניו בשדה התעופה, משלחת בראשות אבו מייסף לזון חיכתה לו במרכז קליטה מבשרת. לימים הוא התמנה לחבר מועצת העיר, אבי הרב יעקב גליזל היה מנהל את האגף לתרבות תורנית, ונזקפת לזכותו של אבו מייסף הרבה שיתוף פעולה במעשים מיוחדים שעשה ביחד עם אבי כשהיה בעירייה. על המערכות בעיריית ירושלים, על קדושת ירושלים, אפשר לכתוב ספר. איך שהרב מייסף לא ויתר על קוצו של יהוד. הכל בשליחות דודו מרן הגאון רב שמזה מנוירבך ואדמור לשמחי זצן. נפשו הייתה קשורה לאדמור ופעל לפי ההוראות שלו. הרב מייסף סיפר לי רבות על השליחויות סודיות שנשלח לגדולי הדור, ואת הכל הוא עשה בחוכמה, בצניעות ובדרך ארץ. ממנו היה ניתן ללמוד איך שואלים שאלה גדול בתורה ואיך מיישמים את התשובה. בתקופה מסוימת כשפה היו בירושלים היו הפגנות על כביש רמות ואני גר מעל כביש רמות, מדי שבת היה אבו מייסף הולך רגלי מביתו שמשכונת מטרסדורף אל שכונת עזרת תורה, יושב שעות בביתי וצופה בהפגנות תוך שהוא מביע את כעסו על התנהגות השוטרים, ולמחרת היה מביא את דבריו למועצת העיר או מעל גבי עיתון המודיע. הרבה מערכות נעל אבו מייסף לזון, וחלה מן השאר הזקף לזכותו גירוש התוכנית של הקמת אצטדיון בצפון ירושלים והקמת שכונה לבני תורה רמת שלמה על שם דודו הגאון רב שלמה זלמן אוירבך. הרבה שעות של הקלטות למגוון תוכניות עשיתי עם אבו מייסף, על שכונת שערי חסד, על מרן הרב שך, על מערכות היהדות, על תלמוד תורה עץ חיים, על הרבנים ביניהם הרב מצ'יבין שאבו מייסף היה עולה אליו כל שבת להיבחן אצלו, על הפעילות המשותפת עם הרב מנחם פרוש. אני מקווה שנוכל להשמיע בתוכנית קצת דברים של אבו מייסף לזון כשהוא סיפר לנו פה ברדיו. אז קשה לכתוב אבו מייסף לזון, אבל אחרי שנתיים אני מקווה שהסקנים של היום לומדים וילמדו עוד הרבה על דרכו של אבו מייסף לזון. אנחנו בתוכנית נשמע, כמו שאנחנו דברים על אבו מייסף לזון ואגודת ישראל וחינוך עצמאי, אז נשמע שירים, שירי ילדות של אגודת ישראל, שירים שקשורים לאגודת ישראל, נשמע במהלך התוכנית. אנחנו נדבר גם עם רבי יצחק נחשוני, עם בנו הרב שמחה בונם לייזרסון, עם הרב יהושע פולק, עם הרב אליעזר סורוצקי, עם הרב יצחק קרשטר, כולם מדברים ומספרים על פעילות מיוחדת ומעניינת עם הרב אברהם יוסף לייזרסון. אז שתהיה לכם מזנה עריבה. אז לרב אברהם יוסף לייזרסון היה גם בית. אנחנו הכרנו אותו כבבום לייזרסון, שכל הזמן נמצא בעסקנות, אם זה בחינוך עצמאי או בשנים הקודמות בדברים אחרים, אבל גם היה לו בית. אנחנו רוצים לדבר עם בנו, הרב שמחה בונם. שלום הרב שמחה בונם לייזרסון.
שלום וברכה.
לא הרבה מכירים את הילדות של אבא. איפה אבא נולד?
אבא נולד בשערי חסד. הוא גם גדל שם. שערי חסד, בשביל לתת קצת את התמונה, זה הייתה ירושלים של מעלה. הלכו בגדולי עולם, אנשים מיוחדים, נשים צדקניות, הרחובות היו ספוגות בתפילות ויראת שמיים. קשה לתאר את ההילה המרוממת שהייתה נסוכה על השכונה. אני מתאר אפילו את תקופת הילדות שלי, וכל שכן תקופת הילדות של אבא זיכרונו לברכה. כשאבא היה ילד, הרי את אביו הגדול הוא לא זכה להכיר, הוא היה סך הכל בן 3 כשהוא התייתם. אבל הוא גדל בשנים הראשונות, בצל הסבא, הגאון המקובל רב חיים לייב אוירבך, שהיה דמות מיוחדת במינה. ואחרי זה, בעצם גם בשנים האחרונות של הסבא רב חיים לייב, שכבר הוא היה משותק על פלא גוף שמאלי וחולה לב, אבא גדל אצל ובצל הדוד הגדול, עמוד ההוראה לדורות, מרן רב שלמה זלמן, זכותו יגן עלינו, עד יומו האחרון. אני מתכוון לא יומו האחרון של רב שלמה זלמן, אלא יומו האחרון של אבא. הוא נשם אותו יום יום. אבל למרות שאבא היה מוקף בענני כבוד כאלו, הוא לא הסתפק בזה. הוא לא ויתר על הקרבה, למשל, לגאוין הגאוינים, הרב מצ'יבין זכותו יגן עלינו, שאבא היה מזכיר אותו ממש בסילודין. וגם על תלמידי החכמים השקדנים המופלגים שהסתובבו בשכונה, כמו רב חיים תודרס הרשלר, רב אברהם חיים הקלמן ועוד. הייתה לו עין חדה, הוא ידע להתקרב לדמויות הוד שרק בשערי חסד התגלגלו מתחת לספסלים, כמו שמגדירים את אלו שלא תופסים מקום למרות שהם ראויים להיות במרכז המזרח, כמו רב צלאל גולדשטיין, המילחיקר מהגרו, או החבורה שלא יבדי השם מהברסלבר שול, או רבי צחוק פריד ועוד כאלו מהחסידי ששול.
רב שלום שבדרון.
את ודאי, הוא היה דוד. אפילו הבעל תפילה המיתולוגי של שערי חסד, רב חיים מנחם מנדלזון, השאיר עלה ברושם עד אחרית ימיו. בכלל, אבא הוא היה נפש משתפכת. הוא אהב את התפילות, את ההתעוררות, את התחנונים לפני בורא עולם. הוא היה מתחבר לנוסחאות תפילה מעוררות מטלטלות, בפרט בתפילות של יום עם נוירואים. הם היו שגורים על פיו עם הנוסח המקורי, גם באמצע השנה, בינו לבין עצמו בשבתות. היו חלקים רב חיים מנחם, חלקים שהוא קיבל מהדוד הגדול, הגוין הצדיק רב שלמה שבדרון, שהיה בעל תפילה עשרות שנים בישיבת חברון, וחלק מהבעל תפילה שהרטיט את הלבבות הרבה שנים בשער חסד, בחסידי ששול הצדיק רב משה מורדכי ליכטנשטיין. מצד שני, סבתא עליה השלום, אמא של אבא, הייתה צדיקס ומלאת שמחת חיים למרות קרוב ל-60 שנות אלמנות. רק לראות אותה בתפילה של יום חול, איך היא מתחננת לריבונו של עולם. בכל ברכה, כל פרק של פסוק דזמרו, לא רק ב-18, זה לבד כבר העלה אותך לאטמוספירה אחרת לגמרי. סבתא דאגה כמה שהיא יכלה לפצות את אבא על היתמות שלו. שמעתי מבני גילו של אבא, שאבא, זיכרונו לברכה, היה הילד הכי מסודר בכל השכונה. תמיד הבגדים שלו היו נקיים ומסודרים. הסבתא לא נתנה לו לצאת מהבית עם פאות מפוזרות. תמיד הפאות היו מסולסלות, לא בערך, אלא כמו לחתונה, שלא יקבל חותמת של יתום. אפשר לומר שהוא גדל במדור עליון שבירושלים של מעלה. כל ימיו הוא נשאר שערי חסד עיקר. הוא אהב את השכונה בכל ליבו. הוא היה מתרפק על העבר המפואר שהטביע עליו חותם כל ימי חייו. בעצם הוא לא נפרד אף פעם מהפרק הזה בחייו. גם בגיל המתקדם היה אצלו תואר של כבוד, השערי חסד עיקר אינגל.
גם הליכה שלו שהוא תיאר לי פעם איך הוא הולך מהבית כל בוקר ברגל מהשכונה לעץ חיים, הוא למד בעץ חיים באזור מחנה יהודה, הוא הולך ברגל ותמיד, אומר אף פעם לא הלכתי לבד, תמיד הלכו איתי חברים. תמיד היה מה לדבר בדרך, ולא דברי חולין, אלא תמיד דברי תורה. מה למדו, מה ילמדו, וגם כשחוזרים מהחדר, מה למדו בחדר. זו הייתה אווירה מיוחדת, אומר, אני עוסק בחינוך, כך הוא סיפר, עוסק בחינוך, פוגש ילדים, רואה גם ילדים שהולכים הביתה, זה משהו, זה עולם אחר לגמרי.
כן. הוא דרך אגב היה ילד מצטיין מאוד בחדר, היה, סיפר לי אחד, היה לו כיתה ממש מובחרת, גאונים גדולים יצאו משם, רב שועדובי טורצ'ין, ממש אנשים מאוד מאוד חשובים, וסיפר לי רב שיר חזן, אולי אתה מכיר אותו, גם אחד מהיהודים של ירושלים של מעלה, שהוא היה בכיתה, אז הוא אמר שהיה אחד המלמדים שהיה מושיב את הילדים, כל יום ראשון הוא היה עושה מבחן, אני שמעתי זה גם מאבא דרך אגב, כל יום ראשון הוא היה עושה מבחן על החומר שלמדו במשך השבוע שעבר, ומי שהיה יודע טוב היה יושב בשורה הראשונה, ומי שפחות בשורה השנייה וכן הלאה. הוא אמר לי שהיו ילדים, ככה אבא סיפר לי, שהיו ילדים שכל יום ראשון לא רצו ללכת לחדר. זה היה ממש סיוט הכי גדול בשבילהם. כי האלבון הכי גדול זה שהיו מושיבים אותו רחוק. הרב שיר חזן סיפר לי שרוב השנה אבא ישב בשורה הראשונה. והייתה כיתה מיוחדת במינה.
הוא סיפר לי שהיו שני בוחנים בעץ חיים. היה אברום ברדקי והיה אברום דוד רוזנטל. ותמיד אמרו, מי שנכנס אב ממתים בשמחה, מי שנכנס אדם מרבים בשמחה, ולמה? כי אב זה היה אברום ברדקי, הוא היה בוחן קשה מאוד, אז אמרו, מי שנכנס אב ממתים בשמחה, ואברום דוד רוזנטל נכנס של כמה שאלות והולך, אז מי שנכנס אדר, אברום דוד רוזנטל מרבים בשמחה.
אני דרך אגב, רב אברום בדקי היה הבוחן שלי גם, אני לא זוכר אותו כבוחן כזה קשה, אולי בשנים המבוגרות יותר זה היה.
לא, בשנים הצעירות של אברום בדקי, אתה כבר בשנים המבוגרות.
כן, אולי בשנים המבוגרות הוא יותר הניח, אבל הוא היה נותן להגיד את המשנה אס ככה בעל פה. רב עמודוביד היה רב של השכונה, רב עמודוביד היה רב של שער החסד.
כמו שאמרת, הוא חי את האווירה של הילדות, של החדר, של השכונה.
מאוד, מאוד.
מאוד.
כן. הוא לא התנתק מזה אף פעם.
עכשיו, אתה עוסק היום גם בהדרת הספרים, הסדרים, הסדרי הספרים שלך נפלאים.
שולחן
שלוים. שולחן שלוים, כן. כמה חלקים כבר יצאו עד היום?
10 חלקים יצאו שולחן שלוים לבד, ועל פיו יצאו עוד כמה חלקים והלכות של ראש השונה, והלכות של כל מיני זמנים וטכנולוגיה בשבת ועוד.
אני שמעתי מאחד מהבנים של רב שלום זלמן, שאומר, היום ממציאים כל מיני הלכות וכל מיני מנהגים, ואומרים שרב שלום זלמן אמר. אז אם אתם רוצים לדעת מה רב שלום זלמן אמר, אז רק הספר שולחן שלמה, שם זה המקור לפסקים האמיתיים, ולא להמצאות שממציאים על שם רב שלום זלמן.
שמח לשמוע, אני באמת משקיע את חלבי ודמי וזה.
אז אני אומר, שמעתי מישהו מן הבית, שכן שלי, שהבן שם שלום, זה אמן רבך, אומר לי, אני עוד יוציא פעם אחת ספר על כל הלכות והמנהגים שדחפו על רב שלום זלמן שלא היה ולא נברא. אבל יש, אם אתם מחפשים את המקור הטוב, זה רק הספר שולחן שלמה. עכשיו, אבא השאיר ארכיון גדול מאוד, אני עוד הייתי בבית כמה פעמים וראיתי דברים, אני לא מדבר על קלטות, מסמכים, מכתבים, לאיפה הלך כל זה?
הארכיון שהוא השאיר נמצא אצלי. האתגר, יש בזה באמת אתגר לא פשוט, זה פרויקט, אפשר להגיד, אדיר מימדים. גם בתוכן, גם בתיעודים, גם במסמכים, גם בתמונות, דרך אגב, כשאני מדבר על התמונות, שמדובר בעשרות אלפי תמונות, אבא היה אספן גדול. זה היה אצלו מעבר לתחביב. הוא ראה בשימור ההיסטוריה איזשהו חוב לדורות הבאים. אני זוכר שכשהצלמים הוותיקים הירושלמים כבר היו סקנים והם כבר לא עבדו, פוטו וייס מרחוב בצלן, פוטו קריין מעזר יולדות, הוא עלה להם לקנות מהם תמונות מתקופות ואירועים שהיו אולי אפילו לפני שהוא נולד, או ממש בשנים שהוא היה ילד קטן. הוא סיפר לי על אחד מהם, שכשהוא הגיע אליו, הרצפה הייתה מלאה בתמונות. כבר לא היה לו כוח בכלל להתעסק עם זה. אז הוא שאל אותו, לפי מה אני אקח, לפי מה אני אשלם לך? אז הצלם אמר לו, תמלא את זה בסקיות. כל מה שאתה רוצה לקנות, וכך הוא מכר לו. לא לפי מספר של תמונות, אלא לפי מספר של סקיות. גם מפוטו יעקבי בכיכר השבת, שהיה תקופה קצת יותר מאוחרת, אבא גם קנה תמונות מאוד נוסטלגיות.
גם מפוטוקובץ' שהיה בכיכר השבת, גם משם הוא קנה הרבה תמונות.
כן, זה ממש תקופה שאני לא זוכר.
כן, זהו, ירד, אני... פוטוקובץ' ששם ממש על המקום ששם היו הפגנות, ושם היו... תמיד היה שם המון תמונות.
הוא השאיר גם על באמת אלפי קלטות, מאות יהודים בסרטים. אני אישית ממש נקרא בתוך תוכי. אחד, אני מאוד תרוד, באמת במלאכת הקודש של העריכה של הפסקים של רב שלמה זלמן, כבר קרוב ל-27 שנים ברציפות. זה מלאכת קודש שאבא כל כך התכבד בזה. העיסוק שלי בזה גרם לו נחת רוח, והוא ממש הרגיש זכות גדולה לסייע בגיוס תרומים, להדפיס את הספרים, להוציא מהדורות, גייס הרבה כסף בשביל זה. המלאכה בפרויקט הזה היא עוד רבה מאוד, גם בכמות, ויותר מזה בזמן שאני מקדיש לביקורת, בגלל כובד האחריות באמת. מצד שני, על המאוזניים, הכבוד של אבא. להנציח מסכת חיים קדושה וסוערת, מלאה עשייה מגוונת, הצלחות בלי לוותר על עקרונות, אנושיות ועל דרך עשייה ברגישות, ניקיון כפיים קיצוני שגם בזה הוא היה יחיד. בעזרת השם, אני מאוד מקווה שנמצא את המשאבים ונתגבר בכוח אדם מיומן ונתקדם בשני המישורים. אני יכול להגיד שהחומר שנמצא בארכיון הוא מדהים בהיקף. הוא ישפוך אור גדול על 50 שנות פעילות למען כלל ישראל בכל מיני מישורים. ולא פחות חשוב וייחודי, הכל בהכוונתם והדרכתם ובצילם של גדולי ישראל מכל גווני הקשת החרדית. זה יהיה מרכז למידה עשיר של עשייה פוריה של היהדות החרדית בכלל ושל אבא בפרט, באמונה, בלהט ובתבונה. דבר אחד ברור לי, מוטלת עליי עבודה קשה ואחראית. אני לא מתכונן להזניח את המשימה הנעלית והחשובה להוכיח כבל עולם ומלואו שאפשר לשבת בראש התורן, לא להסתחרר מהמעמד, לא להתקרב למוטציה הציבורית שנקראת אגואיזם, לא להתבלבל ולהישאר חריג בנוף ולחיות כל הזמן בתחושה של שליחות, ללחום למען השלום ולשלם מחיר במודע, להיטיב עם השני בלי מחשבת פיגול מה יצא לי מזה, להגיע להישגים אמיתיים ומרשימים בדרך אנושית, אחראית, בלי לרמוס בדרך ובלי פשרות על קודשי שמיים, לקדש שם שמיים גם במחוזות שמנוכרים לתורה ומצוות, גם בשדה מוקשים של מרשיעי ברית, להוכיח שאפשר להתנהל עם שותפים לעבודה ביחסי נימוסים קורקטיים, בלי להתקרב יתר על המידה ולהפוך לחברים על בסיס אישי, לדבר, לתקשר בשפה שלנו, לא חלילה בשפה והתרבות שלהם, גם הם מזהים מי מכבד את מה שהוא מייצג ומי מתרפס. כל זה ועוד הרבה מעבר יונצחו שם. בעזרת השם, הדורות הבאים ידעו ויכירו את שמו של אבא זיכרונו לברכה כמושג, כמודל להערכה, מודל לחיקוי ולו במשהו, כמי שנכנס לגובה הריות ויצא בשלום.
זה ארכיון וסדר לימוד גם לעסקנים של היום, ללמוד איך היה עסקן של פעם. איפה הוא היה ומה הוא עשה ואיך הוא דיבר, הכי חשוב זה איך, גם איך הוא דיבר כלפי כאלו שהוא לא כל כך אחז בשיטה שלהם או בדרך שלהם, איך הוא היה מדבר איתם. ואני יודע על הארכיון, הדברים שהוא הביא מארצות הברית, שהם דברים מרתקים ומעניינים, מהדורות הקודמים, מכניסיות הגדולות שהיו פעם, הוא נסע כל שנה, ותמיד הוא אמר שחלק מהזמן שלו זה להסתובב שם ולשכפל, חומרים שהוא לקח מאנשים, בעיקר מרמוישי שרר, כל מיני תמונות וכל מיני דברים של באמריקה והטכנולוגיה.
אני יכול להגיד לך שכשאני הייתי בארצות הברית, חשבתי שאני אוכל משהו להשאיר את הארכיון שלי מכל מיני תיעודים על אבא זיכרונו לברכה, מ-45 שנה שם, והתברר לי שאם יש מישהו שיש לו משהו שקשור לארכיון של אגודת ישראל בארצות הברית, אז זה לי ולא להם.
אני כמה פעמים במסגרת הרדיו רציתי כל מיני הקלטות למיניהם, אז תמיד התשובה הייתה תלך לה ומי יסיף לי איזו נצטות.
אין להם כלום, זאת אומרת ככה, היה להם איזשהו ארכיון, הוא נשרף לפני כמה שנים ואף לא היה מישהו ששיקם את זה.
והוא ידע בחוכמה להוציא את הדברים, לשכפל, להשאיר להם את מה שיש ולהוריד הארץ. איך אומרים, חבל, אני מדבר עם אנשים ואני מראה אותם לצורך התוכנית, כולם בהלם שאומרים לי, מה עבר שנתיים? הוא מול עיניי, זאת אומרת, הוא כל כך הטביע את חותמו בקרב אנשים שהם מרגישים עד היום את מה שנקרא את החוסר שלו.
אני חושב שככל שהשנים יחלפו ירגישו עוד יותר.
ככל שאתה תזכה את הרבים ממה שיש בארכיון, הדבר חשוב, הדבר יהיה חשוב מאוד, בעיקר לבתי ספר, אצלנו שלומדים עם מכוני בית יעקב, שלומדים על דמויות, אז הארכיון הוא מאוד מאוד חשוב.
נשתדל לעשות לכבודו, לכבדו במותו.
בעזרת השם, תודה רבה לך. הרבונים לאיזון, תודה רבה לילה טוב. יוסף ליזון היה שנים רבות בחינוך עצמאי. במסגרת השנים הרבות שהוא גם הספיק לראות את כל גדולי התורה שבאו לישיבות העקובות שהיו במרכז חינוך עצמאי. אני רוצה לדבר הלילה עם הרב אליעזר סורוצקין, שהוא רב שכונת רמת אפרים בנתניה, הוא המנהל הכללי של חינוך עצמאי וגם של לב לאחים, והוא חבר הנהלת דגל התורה. שלום לך הרב סורוצקין.
שלום וברכה.
ואתה עבדת קצת עם הרב ליזון.
כן. אני יכול לספר לך שלפני 6 שנים, כאשר מרן ראש הישיבה זכר צדיק לברכה הרב שטיימן קרא לי, ממש בהפתעה, אמר לי שהוא רוצה שאני אכנס לניהול של החינוך העצמאי, ושאלתי אותו מתי זה יהיה. אני הייתי כולי ראשי ורובי, כמו שאמרת, רב שכונה בנתניה ומוסדות בנתניה, ולב לאחים, לב לאחים זה יצירת חיים, 25 שנה. הראשי אמר לי, אני רוצה שמחר תיסע לשם. מה היה השיקול של מרן ראש הישיבה, אני לא יודע. עד שמהר אספתי את החברי הנהלה בלב לאחים, והודעתי להם שעכשיו אני נשאר בלב לאחים, אבל אני אהיה גם כן בחינוך העצמאי. ועד שתיאמתי ועליתי לירושלים, ופגשתי את קודמי בתפקיד, הרב בוימל, שקיבל אותי מאוד בסבר פנים יפות, הוא ביקש להשתחרר מהתפקיד, ואז מי שקלט אותי בחום עם עומק היסטורי, זה היה היושב ראש הנצחי, הרב לייזרזון. יש לי עליו הכרת הטוב. הוא נכנס אליי לחדר, הוא היה מבוגר ממני, תמיד אני הייתי עולה אליו לחדר, לכבד אותו. אבל איך הוא דיבר, א' את הקבלת הפנים, אבל איך הוא הוריד את זה עם העומק? הוא אומר לי, אני זוכר את תקופות הדלוץ קרוב, סבא שלך, ששעמד ברמה בראש המפעל האדיר הזה, הקים אותו. ואחרי זה דוד שלך, רב לחונון סורוצקין, שהיה גם יושב ראש ועד הישיבס, אולי פה מחברי הנהלה, הוא היה מגיע, הם היו יושבים, יש תמונות של הרב שח, והפני מנחם, והנשיא ושולם, ודוד שלי רב לחונון, עם חברי הכנסת, זה היה, היו קוראים זה שולחן גבוה. ובאמת, הוא נתן לי את העומק לחשיבות השליחות, קרוב, אז היה קרוב ל-100,000 ילדים, היום זה 120,000 ילדים, ובאמת, היה דמות, ובאמת הוא הלך, בדרך כלל אדם הולך עם משהו כרגע, הוא הלך ועבר איתו, ועבר של, של, של 50 שנה הלך איתו ביחד. כל הזמן זה היה ככה. הוא באמת היה נותן לנו את הפרופורציה המאוד מאוד נכונה, את החשיבות, אולי את החשיבות שהיא גם מחייב. איך היה בזמנו אצל גדולי ישראל החינוך העצמאי, וכמה זה היה חשוב, ואיך היה נראה הכל, והדיונים, וה... באמת...
הוא היה גם יוצא לשטח, הוא לא נשאר לשבת במשרד, היה יוצא הרבה...
מאוד, מאוד. לא היה יום כמעט שהוא לא היה יוצא, באמת היה בבתי ספר, ומכבד מאוד את הצוותים של החינוך העצמאי, לא ברמת מורים או מורות, אבל ברמת מנהלים, ומשתתף בשמחות שלהם, ובא, והוא הרי ידע להגיד את המילה הנכונה בכל מקום. אפילו אני אישית שעשיתי שמחות. הוא בא והוא כיבד, והוא הסתובב אצל גדולי ישראל לשמוע דעת תורה ולהביא את דבר החינוך העצמאי. אבל אולי גם יותר מכל, אנחנו כל הזמן באיזושהי התמודדות על תארת החינוך. מצד אחד אנחנו רוצים שהחינוך יהיה מאוד טוב, מאוד איכותי, מאוד על רמה, מאוד מושקע. את המקסימום שבמקסימום, זה השליחות לחנך את ילדי ישראל. אנחנו גם מאוד רוצים שהם יהיו בתנאים פיזיים ראויים, שלכל ילד יהיה מבנה סביר, עם כיסא ושולחן ומזגן, שהמערכת החינוך תהיה מערכת יציבה וחזקה. אני רוצה לחדד שיחד, אנחנו נמצאים כל הזמן באיזשהו תהליך של מאבק אינסופי, לתקופות יותר קלות, תקופות יותר קשות, אבל מאבק אינסופי לשמור על החינוך העצמאי ענק, כמו שהוא היה בבת עיניים של גדולי ישראל, מתשי"ג שהקים, יסדו אותו, ועוד לפני כן הבסיאנקים שהתחילו עוד בקרוקל לפני המלחמה. והרב לייזרזון הוא היה באמת מצפן בתחום הזה. הוא היה נושא את זה ברמה, לא היה אכפת לו אם לפעמים זה יעשה נזק כספי או לא, הוא היה קו פלס מאוד מאוד ישר בתחום הזה.
הוא היה נאבק גם במשרד החינוך על כל מיני דברים וסעיפים שקשורים.
כן, הוא היה מדבר, ולפעמים הוא היה אומר לי, בוא אני אעשה את המחאה, אז יהיה לך יותר קל אחרי זה לעשות את המשך של הדבר. הוא היה באמת, אי אפשר, חד משמעית, את הרב לייזרזון בנושאים של השקפה של תארת החינוך, אי אפשר היה להגל או משהו כזה. הוא היה חד קטר, ובאמת, אני חושב זה, גם היום ברוך השם, במורשת שלו, החינוך העצמאי הוא המקום השמור ביותר. אני יודע את זה מול מוסדות פרטיים, המוכשרים הפרטיים, או כאלה שקשה להם להתמודד כמוסד יחיד, כי אז באים אליהם וכל אחד מרגיש מאוים אם באים אליו עם כל מיני דרישות, אבל החינוך העצמאי הוא גדול, מי שיפגע בילד אחד יפגע ב-120,000 ילדים, אי אפשר להשבית מערכת כזאת גדולה. זה הכוח שלנו, אולי לכן גדולי ישראל רצו שכולם יהיו מאוגדים במקום אחד, והרב לייזרזון עשה את זה ברמה.
כן, והחיבור הזה גם שלך, לב לאחים וחינוך עצמוי, הלך בכל מקום ביחד. כשמצילים ילדים אז שולחים אותם לאן למוסדות חינוך עצמאי, זה לא היה איזשהו משהו אחר.
אני רוצה לחדד לך את זה, כשאני מיד אחרי שנכנסתי לתפקידי, זה היה בחשבן, מיד אחרי חנוכה היה כנס המנהלים, יש כל שנה כנס מנהלים, כנס מנהלות בפני עצמה כל אחד, ואיזה שבוע על הבמה הרב לייזרזון פתח וכיבד אותי מאוד ואמר הנה ברוך השם יש לנו מנכ״ל והכל עכשיו נרומם את הכל ואת הכל, באמת מאוד כיבד, ואני הודיתי לו על המילים החמות. ואז כשאני דיברתי אמרתי תשמעו, אין לך חינוך עצמאי, זה ממש מקצוע, זה גם גוף גדול, זה במגזר החרדי אין עוד מנכ״ל למשרד שהוא בכזה דבר, ואיפה הגעתי? אז אמרתי להם שאני לא למדתי איך את כל המערכת הכספית ואת כל הדברים האלה, לא נעים לי להגיד, גם לא למדתי ליבה, אולי כן מאוד נעים לי להגיד את זה, אני מתגאה בזה, אבל למדנו בשילו בירושלים, שם זה היה, מי שזוכר את זה, הרב שפר, חוקי הקורבנות, או הרב חינסקי, או הרבנים האלה, הרב דודוביץ' בכיתה א',
לא למדת בתקופה של ישראל אזרחי?
כן, ודאי, כיתות א' ב' היה עוד הרב אזרחי, ודאי, הוא היה מנהל שלנו, אחרי זה כבר נהיה מישהו אחר. אבל אני חייב לומר לך, ואז אני אמרתי לכל הצוות הניהול, אמרתי את זה גם בכנס מנהלים וגם בכנס המנהלות, אמרתי להם, אבל בכל אופן הרי גדולי ישראל ביקשו ממני לקחת את התפקיד הזה. אמרתי להם, אני אומר לכם שאני למדתי להיות מנכ״ל החינוך העצמאי במשך 25 שנים בבית ספר של לב לאחים, וזה הלינקג' בין שניהם, בגלל שבאמת מונח בזה הכל ביחד. הרשמים קולטים את מביאים את הילדים לחינוך עצמאי, והחינוך עצמאי קולט אותם, ויש פה גם את קרן ההסעות שמסיע אותם, זה איזשהו משולש אחד גדול שבסיכומו של דבר מחנך את ידי ישראל, מחנך את הילדים של המחנה שלנו פנימה, ובאחריות מאוד מאוד גדולה את אלה שבלי החינוך עצמאי היו נמצאים במחוזות אחרים. וזו הייתה השליחות הגדולה, וזה אגב היה מאוד מאוד מיוחד גם אצל הרב לייזרזון, אולי בגלל העומק של השנים הוא היה כאילו מאוד מאוד שמרן בתוך המחנה, אבל גם כן מהלב שלו היה מאוד מאוד חם לבתי ספר של קירו, והיה מספר לי דברים שדודו מורן הרב של המזמן אורבך היה ככה מתייחס לכל ילד וילדה, דברים שאנחנו מאוד מאוד חסר לנו, די הדמות ענקית, הוא היה חולה, אבל...
אנחנו שנתיים מאז שהוא עזב אותנו.
כן, הרבה זמן. עכשיו עשינו את כנס המנהלים שבוע שעבר, וכמובן פתחנו לזכרו, וזה היה בדיוק באותו שבוע, אז אפילו אמרו טילים כן, הזיכרון הגדול. קצת חסר לפתוח את האירוע הגדול הזה שאני יושב על הבמה, אני יושב עם האלה של היום, אבל בלי הרב לייזרזון, הוא הפותח הראשון, והוא הדברן הגדול, הוא היה מדבר, בסגנונו הוא, אבל היה דבר, הוא היה לעמוד ולזעוק על המצב, זה... צריך תמיד לדעת לשמר את הדברים החזקים שיש בכל אחד מהדמויות שהיו פה.
בהחלט. תודה רבה לך, הרב אליעזר סורוצקין.
אמן, את השם שנזכה עליה להיות רואים, להמשיך להוביל את מערכת החינוך, זה לא פשוט.
אמן.
אמן.
תודה רבה. להתראות.
Let's go.
אז אנחנו מכירים את הרב אברהם יוסף לייזרזון ממערכות, מערכות בעיריית ירושלים, מערכות בכנסת, מערכות שקשורות לציבור היהודי בארץ ישראל, הנסיעות התכופות שלו לארצות הברית, להביא דבר השם לעסקנים בחוץ לארץ. אבל היה ברב לייזרזון גם פעילות מעניינת נוספת, שזה רשת שיעורי תורה של אגודת ישראל. שלום, הרב הגאון, הרב מוישה מן.
שלום רב,
כן?
ידידי יקר.
שלום עליכם, הרב מוישה. נעלמת לנו מהשכונה ואנחנו זוכרים אותך.
לא נעלמתי, אני מגיע מדי פעם לפגוש אותך ואני לא פוגש אותך, חבל.
ברוך השם. אז אנחנו מדברים על הרב אברהם יוסף לייזרזון. הכרת אותו מרשת שיעורי תורה. בוא תגיד לנו, מי זה היה הדמות הזאת, הרב יוסף לייזרזון?
טוב, אני אגיד לך בדיוק. באמת, לדבר על הרב אברהם יוסף לייזרזון, זה לא מהדברים הקלים והפשוטים. הוא היה כל כך רב גווני, כמעט שום נושא, כל נושא ציבורי שהיה בעם ישראל, בעדות החרדית, אז היה לו יד, היה מהראשים, והיה משתדל לעזוב, לסייע ולחזק, ולתמוך, אבל עכשיו אנחנו אולי קצת נתמקד בנושא שיעורי תורה בירושלים, שאני אי אפשר שלא להזכיר את הרב מנחם פרוש, שזכר צדיק לברכה, שהוא הקים וייסד את זה, את חברי וידידי, רבי חיים דוד, הרב דוד לודמיר, ו... אברהם אומנוביץ, שהם היו במייסדים, שבאמת הקיף את כל ירושלים במערכת עצומה שלמה של שיעורי תורה ובתי כנסיות. ואמרו מדי פעם, אומנם הוא לא אמר שיעור, כי הוא היה עסוק במשך כל היום בהרבה דברים נוספים. אבל מה שכן זכור לי וידוע לי, שכשהיינו צריכים מדי פעם לקרוא לאיזה מרצה שקצת יחזק את הציבור, אם זה היה בשבת ראש חודש, אם זה היה בחנוכה, אם זה היה באיזשהו מסכת, אז ידענו שהרב אברהם יוסף לייזרזון צריך לברוח, הוא אדם המתאים, הוא ידע לחזק, הוא ידע לחמם, הוא ידע לעודד את הציבור, לחזק את הציבור שצריכים להתמיד הלאה בלימוד התורה ולהתחזק בתורה. אולי אני אזכיר פה איזה דבר קצר, פשוט שבוע, אפשר, כן?
שעה שבוע? כן, בבקשה, ודאי, כן, בטח, כן.
אנחנו מוצאים פשוט שבוע, ראש עצמו שקראינו, שבשבור חומר למשה רבינו, הרי ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, וסקרתם שמעתי מפני נוקשיו, והלכו לרד להצילו, ובאת אתה ותגני ישראל אל מלך מצרים, אמרת אליו, השם אלוקי העברים נקרא אלינו, מה תבקש לנו? ואתה נלכה נע דרך שושת ימים במדבר ונזכה להשם אלוקינו. תבקש שייתן שלושה ימים לצאת לעם ישראל למדבר ויחזור רבה לשימון מצרים. שונים ומפרשים, מה יועיל החולשה הקצרה הזאת של שלושה ימים מתוך 400 שנה שהיו צריכים להשתבד? מה אתה יודע בזה שהוא יבקש שלושה ימים שחרור? הרי יצטרכו לעזור שוב חזרה לעבודה במצרים, אז יהיה אותו דבר. אז ביאר הגוין רבי ינקי קמנצקי, ראש שיבה של עבדס, חבר בזמן התורה בארצות הברית, בספרו אמת ליעקב, ביאור מאוד מאוד יפה. הוא אומר ככה, הוא אומר שידוע שלכתחילה אמורה הייתה להיות הגלות מצרים 400 שנה. מפרשים ומפרשים שאם היו בני ישראל מחזיקים מעמד 400 שנה בתוך גלות מצרים, כלומר מחזיקים מעמד מבחינה רוחנית כמובן, לא היינו זקוקים לגלויות אחרות, היינו זוכים מיד לגאולה שלמה. אבל העם התדרדר, כפי שידוע למ"ט שערי טומאה, ועמד להגיע לשער ה-50 הסופי שמשם אי אפשר לצאת, היה צורך ברגע האחרון לחלצו, הרי כפי שנאמר בפסוק, ולא יוכלו להתממא, לעליה של חכות אבל רגע אחת, עוד רגע אחת, חכון אסלאם, ונופלים לתוך השער של 50, אולי אפשר להוציא אותם. לכן יצאו כעבור 210 שנים, ואנחנו משלימים עד היום את שעת הגלויות שיש לעם ישראל עד היום. כי הגלות עוד לא הושלמה כ-400 שנה, ככה אנחנו רוצים מפרשים. אבל אם היינו יכולים להחזיק מעמד במצרים עוד 190 שנים נוספות, כלומר המחצית עשינו כמעט, המחצית עוד מחצית היינו מחזיקים, אז היינו חוסכים את כל חורבני בית המקדש, היה בית המקדש נבנה והיה קיים לעד ולעולמים, היינו חוסכים את הפרעות, וגם את השואה האיומה הגדולה שכמעט אין אחד שמשפחה שלי ודאי, כולה נקרדה חמון אסלאם. אבל הייתה לזה עצה אחת, אולי קצת כדי לעצור את הירידה של עם ישראל במצרים. הקדוש ברוך הוא אמר להם, למה? שתגיד לפרעה, שנלך דרך 3 ימים במדבר ונזבחה להשם אלוקינו. אז המשמעות של זה, זה אם היינו יוצאים ל3 ימים מעבירת מצרים ותומתה, הולכים למדבר שהוא מקום טהור בלי שום תומה של מצרים, וזוכים בו קצת להתגלות רוחנית עילאית, אז היינו יוצאים בכך לתהליך התחתרות, וכבר כשברגע שאדם מפסיד לתהליך, הוא קצת מתחזק, אז הוא כבר חוזר בלי להיות לאדם אחר, והיינו חוזרים אחרת עם אתם רוחני אחר, ויכול להיות שבעזרת השם היינו יכולים להמשיך את השיבוד, ולעבור את כל 400 שנה, בלי שום קלקול, ולא היינו מגיעים למצאת שרי תומה. ככה מסביר רבנקה יותר צריך לרוחם. אז אני רוצה בצורה כזאת שאם היו מגיעים ל-400 שנה בלי שום קלקול ובלי שום ירידה של רוחניות, אז היו מסיימים את קיצת הזמן לטובתנו וגולתנו הנצחית. עכשיו בוא אני רוצה להגיד ככה, זה היה הכוח שלנו שהוקמה שיעורי תורה. שיעורי תורה שקומו בירושלים, כל אדם לאדם הרי עסוק בדברים שלו, בפרנסה שלו, בבית שלו ובסביבה שלו, וידוע שברגע שאדם מפסיק, כמו שראינו פה אצל רבנקה מסביר, מפסיק את כל המהלך החיים שלו, שגם הוא נתקל בפרט בתקופותיהם, בתקופה שלנו היום, שרחמו ניתן הרחובות, בכל מקום שהוא מלאים תומה ודרדרות איומה שאין כדוגמתה, אז זה ימלא שאדם משהו לא יקלו את רחמו ניתן. אז ברגע שאדם מפסיק את האווירה הזאת, הוא נכנס לתוך שיעור תורה, אז זה כמו 3 ימים שם בזה יום המדבר. אז כבר זה היה אחרי, כמו שאדם מתפלל למשל. ברגע שאדם מתפלל במניין, או שמגיע שבת וחג, אז רואים שאדם, זה לא אותו אדם, אדם אחרת, הוא הפסיק, הוא קצת חזר ועזב את כל האווירה החילונית המדודרת שקיים בסביבה, שאנחנו נזמן כל אחד ואחד פה בארץ הזה, למה נעשה לצערנו. עכשיו, שעם ישראל, ברוך השם זכה לשוחד של תורה של עולת ישראל, אז זה באמת נתן כוח לכל אחד ואחד, אתה לעזור את התנחת ולחזור. אבל מדי פעם, גם היינו צריכים גם כן דברי חיצוב נוספים, גם כשומעים שיעורי תורה, גם בשיעור, אבל בדרך כלל גם בשיעור, גם היו מצוינים, מיוחדים, אבל טוב כשמגיע אדם, וגם נותן דברי חיזוק, דברי מוסר, דברי ירד שמיים, דרך להתחזק במצב שאנחנו נמצאים פה בארץ ישראל, אז זה גם כן מוסיף, וגם במשך השיעור, שזו תורה, ותורה זה אמר כל, אבל זה מוסיף קצת דברי חיזוק. אז תמיד שהיינו צריכים להביא מישהו כדי שיחזק את הציבור, אז שמנו את האצבע על הרב רב יוסף הרזון.
ואין ספק שאתם ברשת שיעורי תורה של אגודת ישראל הפכתם שכונות בירושלים כמו אסבסטונים, קריית נחם, קריית יובל, כל השכונות האלו שינו את פניהם ברגע שהיו שם שיעורי תורה. היהודים הפשוטים, הבלבטים, העובדים, מצאו להם פינה חמה אצל שיעורי תורה של אגודת ישראל.
נכון, וזה השפיע לא רק עליהם עצמם, אלא ברגע שאדם יוצא משיעור תורה או הגיע הביתה, אז היה לו חבנה אחרת, מחשבה אחרת, הילדים יש לו שצריך לחינוך חרדי, וכך היה. אז כשהיינו קוראים לרב אברהם יוסף זלזון, אז אני זוכר, הכוח שלו היה אדיר, הוא היה נותן נאום, מוסר נאום, מחזק את הציבור, מדבר בשעה השבוע, מדבר על המצב, בכלל שאדם צריך להתנהג, איך אדם צריך לנהוג בביתו, בחינוך ילדיו, אז זה היה מוסיף המון המון, שומע השיעורים, כי בדרך כלל ברובם, כמו שאמר הרב גליס, היו אנשים שבאו אז בעליות אחר, שהגיעו מאוחר מחוץ לארץ, אם זה המרוקו, אם זה המאיראק, אם זה המבוכרה, שם המקומות, אנשים מתמימים ופשוטים, הוא זה שידע, היה עוד הניסיון הגדול עם האנשים האלה, עם ועדת הקליטה, שהוא היה מהראשים, ידעו מאוחר, ידעו חינוך עצמוי, שגם כן שהוא בא כגולה, לאחינו שמצאו זאת, הוא היה מחזק בשורה רגילה לציבור, והציבור אחרי שהיו שומעים את הדברי חיזוק, את הדברי ירד שמיים שלו, אז היו יוצאים חוזקים יותר ויותר מעודדים, ובאמת פעלו אותם אנשים עם יותר חצינות והשתדלו לעשות מה שצריך לעשות, כפי שהוא אמר להם לעשות. והשם באמת יוסיף, שעכשיו שלא זכינו במקום יוסף, אותנו השיב להנחות, השם יעזור, שבאמת יהיינו את הכוחות הלאה, להמשיך להגביל תורה, בכל מקום שהוא, ולהגביל תורה, ולראות שכל האחים שלנו, לפחות היינו אנשים מתאימים, שבאמת יתחזקו, והמשיכו את האווירה שהיו רגילים להם בחוץ לארץ, ונזכר מרע מימינו לבית המשיח, לבית המקדש, לשכת המתים, כולנו נתראה בעזרת השם ביחד.
תודה רבה לך רבי שמעון, תודה רבה, בשורות טובות. יוסף לזרזון היה נוהג להגיע למערכות העיתונים ולהביא תריר את החדשות שהוא מדבר על המערכות בנושא מתים, בנושא ירושלים בעיקר, בנושא חינוך עצמאי, ומגיע לכל מיני מערכות עיתונים. אחד מהעיתונאים הוותיקים שהכיר את הרב יוסף לזרזון היה הרב יצחק נחשוני. שלום לך, הרב יצחק נחשוני.
שלום, לילה טוב.
ואתה הכרת את הרב יוסף לזרזון.
ודאי שהכרתי, הכרתי אותו, האמת היא, לפני שהייתי עיתונאי, הכרתי אותו בגלגול הילדותי שלי, כאשר אבא שלי היה עורך עיתון שערי, של פועלי אגודת ישראל, ובמסגרת המאבקים הגדולים של הרב לזרזון, שהיה שותף בהם, בנושא גיוס בנות וניתוחי מתים, הוא היה מגיע אליו כדי להביא את דברם של גדולי ישראל, ומעניין של גדולי ישראל מכל החוגים, ממש מכל החוגים, גם העדה החיידית, גם מבית בריסק, כדי להביא דברם, וכדי שהעיתון יביא את המאבק הזה לידיעת הציבור. ומאז אני מלווה אותו, מאז ילדות ליוויתי אותה.
גם בכתיבה שלך, גם במסגרת הכתיבה שלך בעיתונות.
ודאי, אחר כך המשכתי בקשר איתו. אני רוצה להגיד לך שהבן אדם היה פשוט אנציקלופדיה מהלכת, בעל כישרון אדיר בכל תחום שהוא. זה היה חלק מהסיבות שלא פרגנו לו, שכינו בו, לדעתי. הוא ייצג את העמדה החרדית בנחישות, בצורה מאוד תקיפה, בלי לוותר על כלום.
זה היה גם הנאומים שלו בעירייה, בכנסת הקצרה שהוא היה. בכל מקום שדיבר הוא היה מביא את זה בצורה נחרצת.
הייתה תקופה מסוימת, תקופה ארוכה מאוד, שהוא היה הדובר של הציבור החרדי. דובר רשמי של הציבור החרדי. אף אחד לא התחרה איתו באותה תקופה, עד ש... אני שוב אומר, היו כאלה שאינם לא הייתה טובה בזה שהוא תופס מקום כל כך מרכזי, גם משום שהוא שיית בין הסיעות השונות, בין בתי גדולי ישראל שעמדו בראש המועצות השונות, על כולם הוא היה מקובל, וזה לא היה מקובל על הדרג השני. ושמו לו רגליים פה ושם.
הוא היה נשלח גם, שלחו אותו מביתו של אדמו מגור אז בשמחבון נמנטר, לביתו של הרב שח, הוא היה הולך בין גדולי התורה ומביר את האינפורמציה מן אחד לשני.
הוא היה אחיינו של רב שלמזלמן, פוסק הדור.
כן, הוא כל דבר זה היה, זה היה רב שלמזלמן אומר, רב שלמזלמן אומר ככה, לעשות ככה, בהחלט כל דבר היה עובר דרך רב שלמזלמן, בלי זה, זה לא, תמיד היה מדבר עליו.
הוא גדל אצלו, הוא תמיד אמר שלו, הוא היה אבא שלו.
נכון, כי הוא התייתם בגיל צעיר. עכשיו, יש לך איזשהו סיפור מעניין ממנו?
כל הסיפורים עליו הם מעניינים. אני חושב, באמת שאני חושב שהלב שלו, אנחנו מדברים עכשיו על תוך הלילה, אני היו לי שיחות איתו בעיקר בשעות האלה שאתה משדר. הפתיחות שלו, הלב שלו, והשיטה שלו להגיד את דברו בכל דבר ונושא, אין תחום שאתה לא יכול להביא סיפור עליו. אני התרשמתי בשנותיו האחרונות, אפילו בימיו האחרונים, העובדה שהוא היה יוצא מטיפול קשה ביותר. ידעתי מתי הוא יוצא משם, וחצי שעה אחרי זה הוא דיבר איתי מהמקום עבודה שלו, החינוך העצמאי. כן. הוא היה דבק במשימות, הלוואי עלינו.
לא, כל דבר היה אכפת, אני אגיד לך, אני גר על כביש רמות, כשהמפסת של הבית שלי פונה לכביש רמות, הוא היה מגיע כל שבת, שיצא בבית על המפסת, לראות את מה שקורה, אחרי שהשוטרים רצים על לא חזור, ולמחרת יש כבר בעירייה, הוא מדבר במועצת העיר, והוא מסביר, הוא אומר, אני הייתי, הוא מספר את מה שקורה. זאת אומרת, היה גם אכפת לו.
בצורה מעשית, הצורה המעשית שלו, עבדה, כמה שהמוח שלו עבד מהר, את הצד המעשי הוא עשה יותר מהר. זאת אומרת, כשהוא החליט, 5 דקות אחרי זה היה לך את מה שהוא החליט. וכשהוא רצה לכתוב כתבה לעיתון המודיע, הרבה לפני שהם חשבו שיקבלו את זה בדדליין, הוא הקדים אותם בימים ארוכים, וזה נתן לו פור גדול גם בנושא הכתיבה. אגב, הוא היה מומחה שבמומחים.
כן.
מושחזת.
כן, הייתי פעם באיזו ישיבה שמועצת העיר, וטדי קולק אמר לו, תלך למודיע ישר, בשביל מה אתה צריך להטריח אותנו, שישמע את כל מה שאתה אומר, לך ישר למודיע, תכתוב מה שאתה רוצה. זאת אומרת, גם טדי קולק ידע שמיד אחרי שישיבה מסוימת, שהוא אומר את דברו, הדברים יכתבו על הידף.
כן, אבל את דברו הוא היה אומר, הוא היה קובע כמה זמן ייקח דברו, מעבר כל דבר, ברגע שהיה מיקרופון אצלו ביד, הוא היה מומחה לדבר. הוא אמר לא רק מה שהוא אומר, מה שהוא רצה להגיד, אלא גם כמה שהוא רצה להגיד. שום דבר לא יזיז אותו. ואת האמת שלו בעיקר. את האמת הפנימית שלו, גם אם זה יזיק לו פה ושם.
כן, אני אומר, כשאני מסתכל על הסקנים אחרים, היה לו פה נקי. הוא לא קיל אל אף אחד.
לא, לא.
הוא ממש אמר את הדברים בצורה נכונה, בלי כללות.
נכון, אתה רומז למשהו?
לא רומז לשום דבר, מי שמבין מבין.
לא, הוא נפסר שנתיים לפני
הקללות. לפני שנכנס הסיפור.
כן, לפני שהז'אנר הזה נכנס ומתפקשים אם כן קללות או לא קללות. חל וחלילה, קללות ודאי לא, גם לא שנאה, הוא לא ידע איך להגיב לחוסר הפרגון שהיה כלפיו פה ושם. כאשר למשל שמו לו רגל בתחומים שונים בחינוך העצמאי, הוא גם לא ידע איך להגיב. הוא לא רצה להגיב בצורה בוטה ובצורה אחרת שהייתה מדי פושרת, הוא גם לא רצה להגיב, והוא היה כבול בדברים האלה, אבל הוא אמר את דבריו כפי שהוא רצה להגיד אותם. אם היה לו להגיד בנושאים גם ששנויים במחלוקת, אחד הדברים שמאוד כאבו לו זה למשל הנושא של החינוך העצמאי, שאין, תמיד הוא היה אומר, שולחן עגול. השולחן עגול הוא מתכוון לגדולי התורה שהיו יושבים תמיד ביחד, ובשנים האחרונות זה לא קרה. זה כאב לו, פשוט אתה ראית, לא הייתה שיחה שהוא עליה מדבר על זה, שהסקנים לקחו את הדברים האלה לידיים במקום גדולי התורה. הוא היה מדבר על זה גם עם גדולי התורה, ולא היה מה לעשות.
עכשיו הוא גם היה נושא הקבוע לוועידות של אגודת ישראל, ומביא את זה, הוא היה נציג של ארץ ישראל.
אז שוב, הוא היה הדובר של היהדות החרדית ושל אגודת ישראל, גם בארץ, גם שם, גם בארצות הברית, הוא היה באמת הנציג היחיד שהיה נוסע מדי שנה בשנה, הייתה לו ידידות אמת עמוקה מאוד עם הרב מויש אשר, שהיה אז מנהיג אגודת ישראל, מנהיג משכבו ומעלה, הייתה להם שפה מאוד משותפת, והוא היה מביא את דבר היהדות החרדית לשם, בגאון, בלי לחשוב אחר כך את אותם דברים, הוא היה מפרסם בכל העיתונים, מה ששם אמר הרב אליעזר. וגם את זה בלא פחות כישרון.
רבי יצחק, אנחנו נתגעגע לעסקן כזה.
אני כבר מתגעגע, אתה אומר שעברו שנתיים?
שנתיים, כן.
לא יכול להיות.
ממש שנתיים.
באמת לא יכול להיות, הוא מול עיניי. אני כאילו אתמול בשעה הזאת, עוד שלצל אליי. חבל על דאבדין. ממש. איש גדול.
תודה לך. רבי יצחק.
כל טוב, לילה טוב.
כל טוב, לילה טוב, להתראות. אנחנו פה ברדיו, רדיו כל חי, ראיינו לא פעם את הרב אורי יוסף לייזון. בתוכניות שלי על ירושלים ובעוד נושאים שקשורים לרבנים, תמיד התייעצתי, תמיד ראיינתי את הרב אורי יוסף לייזון. אז אנחנו נשמע מספר הקלטות על דבריו של הרב אורי יוסף לייזון. ואנחנו עם המרואיין שלנו, הרב אורי יוסף לייזון. הרב אורי יוסף לייזון הוא מראשי החינוך עצמאי בירושלים, בארץ בכלל. עוסק בחינוך הרבה מאוד שנים, היה חבר מועצת העיר של ירושלים, עוסק במאבקי החינוך בירושלים, היה גם חבר כנסת ועסק המון בחינוך בירושלים. שלום הרב עמי יוסף לייזון, יושב ראש החינוך העצמאי.
שלום וברכה.
ואני מדבר איתך על תלמודי תורה בירושלים. אתה יליד שער חסד, ובשער חסד, עד כמה שידוע לי, עוד נשאר בתוך בית הכנסת שם, בשטיבל השני בצד ימין, ארון, ששם יש עוד סימנים של המלמד שהיה שם. אתה זוכר קראו למלמד שם?
תראה, אתה, עד כמה שזיכרוני לא בוגד בי, אתה לא יליד שער חסד, ולא, אתה גרת באזור אחר.
נכון, אבל באתי הרבה לשער חסד.
אבל באת, אני רואה שאתה, אתה, יש לך זיכרונות נעורים מהשכונה שלי יותר מה שיש לי. מאיפה אתה זוכר?
הייתה לי דודה
משער. על המגירה. שם היה, זה היה חדר, היו שני מלמדים בשער החסד.
כן.
בתקופת ילדותי, המדובר בלמעלה מ-55 שנים. אז היה אחד בכיתה הגבוהה יותר, היה רמורט חליון, זיכרונו לברכה. ועל המלמד שאתה מדבר, מדובר במלמד רפסול ינקף ויינברג, זיכרונו לברכה. זה היה בעצם זה היה סניף של תלמוד תורה עץ חיים המרכזי, והיו לו כמה סניפים, כמה שלוחות. לרגל הריחוק הגיאוגרפי, המרחק בין שער חסד למחנה יהודה, אז בכיתות הנמוכות יותר פתחו שם שתי כיתות, ולמעשה זה היה התשתית והיסוד שם. שם קיבלו ילדי השכונה את הגידול, את החינוך הראשוני לקראת ההכנה למעבר לתלמוד תורה, לכיתות היותר גבוהות שהיה במרכז תלמוד התורה בלב שכונת מחנה יהודה כעת.
זאת אומרת, אתה התחלת את הלימוד שלך בשערי חסד, ואחרי זה התחלת ללכת ברגל ליצחיים.
הייתי התחלנו ללכת לרגל ביצחיים, כן.
והליכה ברגל ליצחיים משערי חסד הייתה, מה שאומרים, חתיכת הליכה. עוד לא היה כל הבניינים, זה לעבור דרך השדה ולכנס...
היינו עוברים לא דרך השדה, היינו עוברים רחביה, חוצים את שכונת בתי ברוידה, בתי רמד, את השכונות החרדיות העתיקות, וחוצים את השוק הידוע במחנה יהודה, ושזה גם היה נוסטלגיה בפני עצמה אז.
ונכנסים בשער האחורי.
ונכנסים לשער לתוך... ומה שאני נזכר, אני בדרך כלל לא הלכנו בודדים, משום שהיו רבים מהשכונה, לא רק צעירים, גם המבוגרים, בחורים, בחורי ישיבה.
זאת אומרת, אנחנו רוצים לנקודת הנחה שהסעד לא הייתה.
מי?
הסעד לא הייתה.
לא היו דברים כאלה בכלל, ולא היה שייך גם קו אוטובוס, משום שקו אוטובוס אחד, כדי להגיע לשכונת מחנה יהודה ליצחיים, היו צריכים להחליף לפחות שני קווי אוטובוסים. זה לקח. אבל כל פנים, גם מבוגרים הלכו, גם תלמידי חכמים ידועים, אנשי שם. אני נזכר למשל את הצדיק הירושלמי, רב חיים טודרס הרשלר, זכר צדיק לברכה, שהיה גר בשער חסד.
הידות שלי.
הידות שלך. ועד סוף ימיו, הוא היה בן ישיבה, בן תורה, ביצחיים, הוא עבר את כל המסלולים, אבל הוא היה, אני זוכר, הייתה לנו חוויה מיוחדת, כמה ילדים, ללכת בעקבותיו, לידו, משום שהוא היה כולו שקוע, הוא היה מחזיק, זה היה פלא ואפלה, הוא היה מחזיק בידיו, בדרך כלל, משנבורו, ותפילין היו מונחים בראשו, הוא היה מכסה את זה עם המקבט, הירושלמית, רחבת הטיטורה, קוראים לזה,
כן.
היה מכסה את הרצועות. גם, כדי שלא יבחינו בזה, היה יהודי צנוע, והכל עשה באסתר, מעין רואים. והוא היה הולך עם המשנה ברורו, והוא היה מסתכל, אני לא יודע, המלאכים הלכו איתו, אמרו. הוא היה חוצה, והאוטובוסים היו נעצרים, לא היו מעברי חצייה, בכלל לא היו, והיה הולך ישיר עם המשנה ברורו, וכך היה נכנס לתוך יצחיים.
הוא למד ביצחיים או שהיה מלמד?
לא, הוא למד ביצחיים. לא היה, למיטב ידיעתי, הוא לא היה מלמד אף פעם, הוא פשוט, הוא היה מלמד, כן, הוא היה מלמד, הוא שימש מלמד ומחנך, אולי הרבה יותר מאשר מחנכים ומלמדים אחרים.
הדמות שלו הייתה מלמדת.
בדוגמה האישית שלו. הדמות שלו, אני זוכר אותו בויסיקן, בשכונת שערי חסד, במיוחד, אני לא הייתי כאן בויסיקן, אבל בימי הסליחס, לפעמים היה בא עם כזה, איך קוראים לזה? למטרנה קראו לזה, איך קוראים לזה היום?
זה גם היום נקרא למטרנה, היום זה נקרא פנס.
יש כבר שמות מעוברת.
היום זה נקרא פנס, זה קופסת שימורים עם נר בפנים.
לא, לא, כן, אבל לא הלכנו לבד, אבל זה היה... זאת הייתה חוויה, כל ההליכה וכל ההכנה אצלנו בבית, האמא עליה שלום הצדקנית, כל ההכנות בבוקר עם האוכל ועם אחי התפילה ועם ההכנה, זה היה משהו, תראה, אתה מכניס אותי בעיצומו של יום, באמצע עבודה שגרתית, יומיומית.
כשאתה מתעסק בעשרות...
כל הבעיות, אתה מחזיר אותי ל-55 שנים לתקופת ילדות. אני כל פעם... אתה גורם לי עונג רב וקורת רוח באמת אמיתית, משום שאני מאוד מתגעגע, יש לי געגועים עזים, כשאני נזכר ואני משחזר ואני מעלה שוב את אותם ימים נהדרים לעומת מה שהולך היום, אז זה באמת שתי עולמות.
אתה עוד זוכר את הבוחן שהיה אצלכם משערי חסד? היו שניים במיוחד.
אצלנו היה הבוחן ביצחיים, היה רבי מוחאי מקלמן, זוכרים את הרצל לברוכה?
כן. היה אברום דוד רוזנטל.
היה אברום דוד רוזנטל.
והיה אברום ברדקי.
אברום ברדקי, אינני יודע אם הוא היה גר בשער חסד.
לא, לא היה גר בשער חסד, אבל היה בוחן ביצחיים.
הוא היה בוחן, רב שמואל נידלביץ', רצה לברוך, היה בוחן. וגם על הבוחנים היו לפי אופיים. לפי תכונתם ולפי התייחסותם. למשל, אנחנו, אני לא רוצה עכשיו לנקוב בשם מי, אבל כל הבוחנים היו תלמידי חכמים מובהקים ומופלגים, אבל היו בוחנים שידענו שלמוחרת צריך לבוא בוחן פלוני, אבל אני זוכר שבתפילה בבוקר התפללנו יותר בכוונה וביקשנו והתחננו בתפילה שהקדוש ברוך הוא יעזור ונעבור ביתר קלות את המבחן הקפדני הנוקב. היו כאלה בוחנים שכשהם ראו, הם הבחינו שהילד לא כל כך בתוך העניין ולא כל כך משיב תשובות כהלכה, היו מתוך רחמנות, היית רואה עליהם, מתוך רחמנות הם היו לא רק פותחים פתח ולא רק נותנים עוד איזה רמזים איך להקל, רק הם היו ככה כאילו פותחים את המאמר של הגמרא, כדי שלהו, היו גם פותחים וגם היו מסיימים.
היום רבי יצחק, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה, מי שנכנס אדם, הם מרבים בשמחה. מי שלמד בית חיים יודע למי הכוונה, מי עם הדמויות.
כן, אני רוצה להגיד לך, אגב, זה לא סוד, כולם יודעים שבשכונתנו, בשער חסד, תפארתה של השכונה, גדלותה של השכונה לפני עשרות עשרות שנים, היה גאון הדור, מרן מצ'יבין, שאתמול היה יום ההילולה שלו, זכר צדיק לברכה. ולי הייתה זכות, זכות ההוריי, דודי מרן רב שלמה זלמן, זכותו יגן עלינו, והסבא, הגאון רב חיים לייב, ביקשו ממנו, מכיוון שהייתי, התייתמתי בגיל צעיר, מאבי זצ"ל, זכיתי לכל שבת, בשעה ארבע בדיוק, הייתי נכנס אליו כדי להיבחן בחומש בפרשת השבוע. וגם, אני מוכרח לומר, הוא איתי ומתי, אני עד היום הזה אני זוכר שהוא היה כמעט, הוא הפך כמעט מבוחן לנבחן, כמעט. הוא הפך כמו אחד הופך לפעמים ממראיין למרואיין. הוא פשוט רצה שזה יסתיים כל שבת בצורה כזאת שאני אהיה שבע רצון, והוא יוכל לומר לדוד, לרב שלמה זלמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאני יודע שיהיה לרב שלמה זלמן סיעוד רצון. והיו, אני מודה ומתוודה, והיו פעמים שלא לא ידעתי כל כך, אבל הוא הקל עליי. הוא, זה היה, הייתי יוצא כל פעם שבע רצון שם. אבל הוא היה רחמן, הוא היה בטבעו, היה אופי רגשני מאוד, וטוב ליבו השתקף גם בפחים קטנים הללו.
אני אסיים בשאלה קטנה שקשורה למה שאתה נוסע בשבוע הבא לקונבנשן הגדול של אגודת ישראל. אתה נסעת פעם ולקחת איתך מכתב שהצייד אותך דודך מרן הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, וכשחזרת הוא די כעס, כי שם התברר, הראו לו איזשהו כותרת בעיתון שכתוב ברכת פוסק הדור הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, הוא קראה על ידי הרב רומי
סיפור. אני אספר לך את זה, את זה אני כאן אספר לך.
כן, וזה פשוט סיפור, בדיוק, זה סיפור מדהים.
זה לימוד לדורות. אני לפני, אני כבר נוסע זה 40 שנה, אני משמיע דברים בוועידה הזאת, בוועידה של אגודת ישראל, בארצות הברית, בקנדה, שזה המפגש האורתודוקסי המרשים, המרהיב ביותר של היהדות החרדית בארצות הברית, על כל גדולי התורה והחסידות שבה. ובשנה האחרונה, לחיים חיותו של מרן רב שלמה זלמן הדוד, זכותו יגן עלינו, נסעתי לפני נסיעתי לשדה התעופה, וביקשתי ממנו שייתן לי את להקריא ברכה בבאי הוועידה, כפי שהיה נהוג באותם שנים. וכמובן, מילאתי את השליחות, ובראשית נאומי הקראתי והקדמתי שיש לי את הכבוד ואת הזכות להביא את ברכתו של פוסק הדור מרן רב שלמה זלמן אוירבך לוועידה. וכמובן, היה שמה נדמה לי שרב ישראל שפיגל זכרונו לברכה היה אז כשליח המודיע, או ייבדל החיים אולי עמית השולמן שהוא היום השליח השנתי שם לוועידה מטעם המודיע. בקיצור, אני בשובי ארצה כמובן נהגתי מיד משדה התעופה להיכנס לתבוד גושת מרן אדמור מגור ולדודי מרן רב שלמה זלמן לקבל את ברכת השלום עליכם. אני נכנס, היה ביום שישי בבוקר, היה בית מלא עם מבקרים, ואני רואה שאני נותן לרב שלמה זלמן היד, אומר לו שלום עליכם, והוא שגידל אותי ופרס את חסותו האהבהית עליי מיום עומדי על דעתי, ודאג לכל מחסוריי יותר, איך אמר לי פעם, אחד הבנים שלו, בלוויה שלו, פרץ בבכי ואמר, אתם, הבית שלכם, היו יותר אצל האבא מאשר הילדים שלו. פתאום, אני לא עשיתי שום צעד בחיים בלי להתייעץ איתו, בלי לשמוע את חוות דעתו הקדושה. ואני רואה שהוא לא מחייך. האיש שאיר פנים לכל ילד, פתאום, הבחנתי שמשהו פנה ואינו כתמול שלשום. אבל הוא גם, הוא היה רב שלמה זלמן. לא רצה להוכיח אותי ולהליב אותי בנוכחות האנשים. אז הוא אמר לי, בעדינותו, בעדינות נפשו, אם אתה לא ממהר, הייתי רוצה משהו לדבר איתך. אבל אני חשתי מיד הולך פה להתרחש משהו, איזה ארגש. וידעתי על מה ומה. אחרי שאנשים עזבו, נכנס איתי לחדר הספרים שלו, הוא מתכופף לשולחן ומוציא מהמגירה עיתון המודיע. היה מקופל, הוא פותח את זה, והוא מצביע לי על הידיעה. הידיעה הייתה ננעלה ועידה, אני לא זוכר איזה ועידה זה היה, של אגודת ישראל בארצות הברית, וכותרת משנה, הרב לייזרזון הביא את ברכתו של פוסק אדום, מרן רב שלמה זלמן אורך. רב שלמה זלמן העדים כולו, היד שלו התחילה לראות, והוא מצביע לי מהאצבע על הכותרת, והוא אומר לי, תגיד לי, אבל תגיד לי את האמת, אתה אמרת ככה? ככה קינית אותי שמה? אתה ככה ביזית אותי שמה? כך הוא אמר לי, בכעס כזה, בזעם כזה, איך כתוב? אצל אחי יוסף, ולא יכלו, לא יכולתי לעמוד בפני תוכחתו.
מה הראה אותי לך שאתה עומד ומבזה אותי?
לא, זה היה קטע שנראה. רגע, אל תקדים את המוכר.
טוב.
רצית לשמוע את הסיפור, אז תשמע.
ודאי.
אז הוא אמר לי, אני אמרתי לו, התחלתי להתנצל, להגן על עצמי, אני לא כתבתי את הידיעה. אז הוא אומר, יכול להיות נשגפרק ועשית גשרים די ידיעה. אני לא שאלתי אותך מי כתב את הידיעה, שאלתי אותך אם אתה עמדת על הבמה בוועידה ואמרת דברי הקדמה כפי שכתוב פה. מה אני יכול לעשות? אמרתי, נינתי בראש, יו. התחלתי, הוא אומר לי, תגיד לי, מה עשית לך רע בחיים שלך שאתה נוסע לאמריקה ומבזה אותי בפני אלפי יהודים שם? הוא התחיל ממש, אני ראיתי, התחלתי לומר, אני מוכרח לומר, זה מקובל בעולם שהדוד, ככה כולם מכנים אותו. אז הוא אומר לי, לא משנה, הוא התחיל ככה לנזוב בי, מה אתה מדבר שטויות? עד כדי כך שבועיים לא עליתי לביתו. לא יכולתי לעמוד בפני תוכחתו. לא שזה שכנע אותי, מוכרח להודות היום, לא שזה שכנע אותי שחדלתי לכנות אותו פוסק הדור. ואני אפילו יכול לגלות פה פעם ראשונה שחי מיטתו בהלווייתו הענקית ההיסטורית את התקדים, קשתי ממנו מחיל הצליח וכפורל, משום שהוא בצבא שהוקרא על ידי אחיו הגדול הדוד רבר לאירבור, זכת לברכה. הוא כותב שם, מה מאוד נצטערתי במיוחד בזמן האחרון מהתוארים המוגזמים שכתבו עליי. אז ביקשתי מזה, אבל לסיפור יש גם סוף. ואני, עד שהאימא שלי עליה שלום ביקשה חנינה אצלי אצל רבשם זלמן, הוא ביקש ממני שאני אקבל על עצמי לא לכתוב יותר, אבל אני לא הבטחתי. לא הבטחתי וגם לא קיימתי כמובן. משום שאני אמרתי לו פעם, מה אני יכול לעשות? אני אמנתי שהוא היה ככה. זה ש... טוב, לא ניכנס פה עכשיו לתוארים, לא נגלוש לתחומים אחרים. הסיפור בא לסיומו השנה שלאחר הסתלקותו, בתוך השנה, בבידה שלאחר מכן, בפרסיפיני בניו ג'רסי, ביקש ממני נשיא אגודת ישראל, הבלתי נשכח ידידי בדל החיים, הרב משה שרר, שהוא קרב אותי והוא הזמין אותי כל שנה לבידה, ביקש ממני לומר מספר מילות הזכרה על רבשם זלמן. זה היה באמצע השנה. פתחתי אז ואמרתי בלשון הזה, סיפרתי את הסיפור עם פוסק הדור, והוספתי מה שהוא סיים אז בשיחה כשהוא נזב בי. אמר בכעס אבל בנחרצות, יחזוק דרצו, אני מבטיח לך שאני לא אתן לך יותר ברכה לוועידה. אז סיימתי כשקולי נשנק, והוא אמר לי שהוא לא ייתן לי, סיפרתי את כל הסיפור, איך שהוא נזב על התואר, על הענבה המופלגת, והוא איש רב שמזר מנויו אונו מויד, מכל האודום של הפני האדומו, אמרתי, והיום, למגנת ליבנו, ולכאבינו, באתי מירושלים, אבל אין לי באמת ברכה של רב שמזר מנויו. ואז, רוצה לומר לך, מאות אנשים נגבו את הדמעות, ההתרגשות הייתה גדולה מאוד. אבל זה סיפור, למה אני מספר את זה? לא רוצה להתרברב על הסיפור איתי. אני פשוט מספר את זה, לראות מה זה. גם, אני רוצה לסיים בזה, גם רבשם זלמן גם היה דמות ירושלמית קמאית. אמרתי קודם על הצ'בין הרוב, אותו סיפור יש על רב שלמה זלמן גם, שהיו קווי דמיון מאוד אופייניים לגדלות, לפסקים שלהם, לפסקי הלכות שלהם, וגם לאורחות החיים, לנבא ולפשטות הטבעית והעממית, שאין על הפער משלם. אם אתה רוצה, אני אספר לך מה היה. סיפור דומה, כמו עם הצ'בין הרוב, שהוא לא בא לבית כנסת כאורקסידים. אם יש לך עוד דקה, אז
כן,
אני אספר
עוד
לך.
דקה יש לנו, כן.
פעם אחת, בוקר אחד, אני עדיין מנמנם, ברבע לשבע, מצלצל לטלפון בביתי על הקו, רב שלמה זלמן. רבע לשבע בבוקר. כמובן שהוא מתנצל, שהוא מצלצל מוקדם. זה היה למוחת חתונה של אחת מנכדותיו, אחת מהבנות של חתנו הגדול, הגאון, רב זלמן חיים מגולדברג, ייבדל לחיים טובים. והופיע בעמודי הברכה של מרכז אגודת ישראל. זה כמובן, אני הייתי בסוד העניינים כמובן, יחד עם מבדל לחיים טובים, הרב רבי נחם פרוש, שכונו לברכה, שהוא למעשה ביקש להכניס את הברכה, ושם היה, הופיעו גם אותם תוארים כמעט כמו שהיה במודעה של הצ'בין הרוב אז. שמזלמן אומר לי בזה הלשון, אברום, אתה ידעת שעומדת להיכנס מודעה כזאת במודיע? אז אמרתי לו, אני לא הכנסתי את זה, זה הכניס רבי מנחם פרוש. אז הוא אומר, אני לא שאלתי אותך מי הכניס את המודעה, אני שואל אם אתה ידעת ולא הודעת לי ולא הוצאת את זה ולא מנעת את זה. נו, שוב אותו מצב. עמדתי שוב בפניו, אמרתי, ווד רכת לו, ונישט איך אובס גשריב, נישט איך אובס גמאט, לא אני, שוב התחלתי את זה. אז הוא סיים ואמר, איך שם זכר אופצוגן אישול, צו מי מיניין זימא זיר. איך שם זכר אופצוגן איגס.
בוא
סוטיר מריטון, מה עשיתם לי? אני מתבייש לרדת לתפיל, למניין הקבוע שלי באגרו. טוב שישמעו את זה היום, ציפורים, שבעיני רואיסי ובאוזני שומעתי. בדידי, בדידי ועובדה.
זה אחרי שאנחנו רואים כל מיני תוארים שעפים בכל מיני מקומות.
זה לא, אני רוצה להגיד לך, זה דמויות ירושלמיות.
בהחלט.
זה מה שמאפיין דמויות ירושלמיות. אני, אתה ירושלמי ואתה היסטוריון של ירושלים. ירושלים הדמויות התגלגלו מתחת לספסלים, מתחת לכל בתי הכנסיות, אנשים שידעו את כל התורה כולה, אנשים ענקים, ואיש לא ידע מהם, פשוט, זה מה שמאפיין, וזה מה שמציין, מייחד תלמידי חכמים בירושלים. הצניות והפשטות והענווה, והלימוד תורה מתוך הדחק,
נכון,
התוירו לשמור, זה הכל, זה הכל שאנחנו עוד זכינו לראות, ברוך השם, חסינו כל שנות חיינו בין החכמים, בין הגדולים, בין הצדיקים, שזה נר לרגלינו, וזה נותן לנו היום את הכוח להמשיך הלאה, לעמוד על משמר קודשי התורה, בעוז ובנחישות ובקומה סקופה.
ותמשיך להצליח בכל מה שאתה עושה, לייצג את ירושלים בנאמנה.
כן, ואתה תמשיך, וסרטט את ירושלים, את הדמויות של ירושלים, משום שהדור שלנו, הדור הצעיר, חייב לפחות מתוך הכתב, קצת לדעת איך נראתה פעם ירושלים, ואיך צריכה גם היום ירושלים להיראות.
תודה רבה, ובשורות טובות,
ונתראות.
גרת בטבריה כמה שנים, פרק לא ידוע בחייך הענפים, מה איבדת בטבריה?
אני נקראתי על ידי גיסי, שהוא ראש ישיבת אור תורה בטבריה, על ציון רמי מאיר בלנס, הגאון הרב ורנר שליטה, נקראתי אז, הוא פתח כולל לאברכים צעירים, ובאתי בין האברכים האלה לשבת וללמוד שם, כמובן הייתי שם שנה וחצי, אבל למדתי הרבה מהמנטליות הטבריאנית. יש הרבה דברים, יש הרבה דברים חיוביים גם בטבריה. הכל פנים, אבל את החלק, אני באתי שם וכירושלמי, כעסקן מטבעי, כאולי אני הייתי מגדיר את עצמי, אני לא יודע, יש בי איזה סממנים קנאיים, שספקתי את זה מילדות, לא יכולתי לראות איך תחנה מרכזית בשבת, עברתי פעם, פועלת כבימות החול. לכל אזור הגליל, תחנות הדלק פתוחים בשבתות, כביום חול. עוד מיני תופעות משונות ומוזרות. נו, הטבריאנים מעצם טבעם לא ידעו מה זה, לא הפגנות ולא שערות, אבל אני הקמתי מיד עם האברכים ביחד, אבל אני, עם כל הענווה שלי,
את רוח הלחימה מירושלים הבאת.
ממש, זה גם עיר הקודש, טבריה, אחד מערי הקודש. אני הייתי הכוח המוביל הדומיננטי בזה, ואני זוכר אפיזודה מעניינת, שאיך זה הסתיים שמה. האדמו"ר מתולדות אהרון זכר צדיק לברכה, האדמו"ר הזקן, היה מגיע, עם עוד אדמו"רים היו מגיעים בחודשי החורף לטבריה, לחמי טבריה, הם היו זקוקים למעיינות המרפא, ואני אז אמרתי, נסתייע עם גורמי חוץ, וניצלתי את הביקורים של האדמו"ר הזה, עם הציבור שלו, חלק מהציבור. היה פעם, נדמה לי,
ועשיתם, קיימתם הפגנות
שם? טו בשבט, ירדתי מקריית שמואל, שם התגוררתי, הוא היה בעיר למטה, במסיפתא דרבי יוחנן, זה לא רחוק מהתחנה המרכזית, ובאתי אליו לפני קריאת התורה, ואמרתי
ממש לו, על חוף הים.
כן, אמרתי לו, הרב צריך לדעת, פה יש הפקרות משתוללת, משתוללים חילולי שבת, אז מה אני מציע? אז אמרתי שיצאו היום, שיצאו היום לתחנת אגד. אתה יודע, חסידי תולדות אהרון בלבושם, בלבוש המיוחד שלהם. ואתה יודע ששם לפני בר מצווה זעתותים הולכים כבר עם שטריימלך. העיר טבריה, חוצות טבריה, רחובות העיר לא ראו מעולם. ואני זוכר שהוא נתן הוראה, הם התאכסנו במלון של הרב בוימל שם במרכז העיר. בארבע אחר הצהריים התלוויתי איתם, הלכנו לכיוון אגד. היה תדימה לא נורמלית ברחובות, לא ידעו. הם היו כאילו נפילים, בני ענוק, ירדו מהשמיים, איזה
לא פלוגה. לא ידעו מאיפה הם הגיעו לשם.
לא ידעו מאיפה הגיעו ומה הם עושים פה. בקצרה נכנסו לתחנה. כמובן, הם התעמדו כמו בהפגנות של השבת בירושלים, כיסו את העיניים כדי לא לראות, והתחילו לצוק שבס ככה במיטב המסורת הירושלמית של תולדסן. ואני זוכר עד היום, היה 8 קופות שמחו כרטיסים, כל הקופות נפלו להם מהידיים. הם רצו במנוסת חרב מהמקומות, עד כדי כך שאני, תוך 4 דקות נשמעו יללות צופרים של משטרות, שהם באו לשם, והייתי בטוח, חששתי, שישאלו מי ארגן את ההפגנה, מי... זה היה בלי רישיון, בלי שום דבר.
תפסת את הרגליים וברחת?
מול אגד היה גר הרב רבי יוסף חגי, זכרונו לברכה, אחד הדמויות הוותיקות. התחבאתי אצלו עד מוצאי שבת, עשיתי אצלו הבדלה, הם חיפשו אותי, והיו עוד הרבה
הם
דברים.
הם מחפשים אותך עד היום כנראה.
לא חפשים אותי.
לא מצאו אותך בכל אופן.
הם לא מצאו אותי, ושם הייתי שנה וחצי, עד שעליתי חזרה לירושלים.
אני רוצה לסיים עם שיר שאתה בוחר.
כן, זה השיר המושר בחתונות ובאירועים ובשמחות ובחצרות האדמו"רים, זכוי רעב אז קדומים ואחי נרדומים וקרב היומים אשר בני שי חי. אנחנו זקוקים לשיר הזה, אנחנו זקוקים לברכות של השיר הזה.
ואחי נרדומים וקרב היומים קרב היומים אשר בנשם ובייחוי אוי זכוי רעב אז קדימים אוי ויחי נרדומים אוי
לפני למעלה מ-56 שנה התנהל מאבק נגד המועצה היתית בבני ברק, וזו הייתה לדעתי ההסקנות הראשונה של הרב ליאזון לעשות משהו למען העניין הזה. ועם זה אנחנו רוצים לדבר עם הרב יצחק הרשטר. שלום לך הרב הרשטר.
מה שלומך אתה?
ברוך השם. עוד אולי שם, הבן שלך ראש הכולל?
הבן שלי?
כן.
ראש כולל בבית שמש.
בבית שמש, והוא בעוז והדר.
בעוז והדר, כן.
אז רק מחוץ לתוכנית הייתי לספר לך שהיה לי תענוג להיות איתו עכשיו שבוע שלם.
היית איתם ו...
חזרתי, כן.
כל חזר, כן.
נכון, נכון, פה מפיק מרגליות, אדם משכמו ומעלה, ישבתי לידו באוטובוס, וכל הדרך דברי תורה, דברי תורה, וכל מיני, ואני רוצה להגיד לך שבכל לא אוהבים אותו.
ברוך השם, חוץ מזה הוא גם דיין גם כן.
כן, אבל בשבת הוא דיבר, בליל שבת, בשבת, באוטובוס, בכל מקום הוא מדבר, ברוך השם, השלך בנחת מנו. אז אנחנו מדברים על הרב ליאזון, שאתה מכיר את המאבק הזה שהיה לפני 56 שנה. אז מה היה שם?
למעשה, בני ברק, מאז היווסדה, אחרי קום המדינה גם כן, ככה נאמר לי, לא היה מועצה דתית. כל הערים בארץ יש מועצות דתיות, שבדרך כלל ממונות, תמיד השרים היו מבדל, בבני ברק העיר חרדית, אז לא רצו מועצה דתית. כל השירותים הדתיים שהיה בבני ברק ניתנו על ידי העירייה. העירייה ממנה את כל השירותים שהמועצה דתית נותנת. והיא היום, כנראה שהחליטו לשנות את הסטטוס קבוע הזה, והחליטו להקים מועצה דתית, והיה בהתנגדות הנציגים החרדיים, אבל כנראה שהממשלה יותר חזקה מהעירייה, והקימו מועצה דתית, מי שברשות המועצה דתית גם מינו רב, הרב קורח קראו לו, והתחיל מסע נגד. והחליטו, מה שאני זוכר בתור איזה נער, שזה היה, יצא להיות הפגנה גדולה במוצאי שבת, זה היה בכיכר הישיבה בבני ברק, ליד ישיבת פונביץ', יש כיכר גדולה שם, כיכר הישיבה, וקראו את כהמונים להגיע לשם, ושם כל רבני העיר היו בהפגנה הזאת, ונסו דברים, והמארגן של ההפגנה לקחו את הרב ליאזון, שהוא יפעיל את כל הנושא, הוא היה המנחה, וגם ארגן את הרמקולים, ארגן את הבמות, ארגן את כל מה שהיו צריכים, כמובן המימון של הציבור החרדי זה היה, וככה התחיל הסיפור, וברוך השם עד היום אני חושב גם כן שבני ברק לא יודעים שיש מועצה דתית, יש כנראה, אבל לא יודעים שיש.
אבי היה
יד ימינו של הרב ארנוביץ', של רובין ארנוביץ'.
כן.
וכל זה היה הכל ובלי תפקיד, בלי שם. כל הדברים שהיו צריכים לסדר, הכל אבא שלי היה אחרי.
זאת אומרת, היה התקופה לפני אירנשטיין.
בטח לפני אירנשטיין. אני הייתי בחור.
ובסוף... מה שנשאר זה שיש מועצה דתית.
אמרתי, יש מועצה דתית, אבל הם לא יודעים שיש. הם לא רישום נישואין, גם אין רישום נישואין, עובר על הדרך הרב לנדו. וככה שהדברים האלה, כל ההכשרים, כל הדברים שהמועצה נותנת, שירותי קבורה, אין בני ברק חבר קדישה של המועצה הדתית. יש חבר קדישה, אבל לא של המועצה הדתית. וכל השירותים הדתיים שנותנים, אין את ה... לא קיים
מנהוי. זאת אומרת, הרב ליאזון הצליח בהנחיה שלו, במאבק שלו.
ההצלחה הייתה שלקחו את האדם המתאים, מי שעשה את זה. כשזה באמת הפעם הראשונה, אני הכרתי אותו למעשה עוד לפני כן. אני למדתי אותו תקופה קצרה מאוד בסלבודקה. הוא נהיה חתן, אני נכנסתי לישיבה.
כשאתה מדבר לפני 56 שנה, זה היה צעיר. הוא היה בחור או שהוא, אני יודע מה, הוא היה צעיר מאוד.
לפני 56 שנה... הוא היה, אני הייתי בן 18, הוא כבר היה יותר, כבר היה נשוי אני חושב. בטח היה נשוי, לא נתנו לו בתור בחור, הוא היה נשוי כבר.
אני סתם משנה לי שהוא מגיע לבני ברק, המאבקים שלו היו בדרך כלל בירושלים.
זה אחר כך, אתה אומר המאבקים זה אחר כך, גם אני הגעתי רק לירושלים. אני גם זוכר את המאבקים הורמונים ועוד דברים שהוא היה שותף להם. טוב, סגן ראש עיריית ירושלים. לחינוך עצמאי, אני לקחתי את כל המערכות שלו.
אז זה, אתה אומר, זה כבר תקופה אחרת, אבל זה תקופה
מעניינת. זה היה ממש בצעירותו, ממש בהתחלה, זה היה, היה גם בבני ברק אז, באותה תקופה. אחרי החתונה הוא היה גם בבני ברק.
אחרי זה התחילה תקופת המאבקים בירושלים וכל מה שהוא עשה בירושלים.
אז הוא עבר אז, היה גר כבר בירושלים.
טוב, תודה רבה לך, רב יצחק הרשטור.
רב גלי, סליחה, הרבה זמן לא ראיתי אותך.
אז אתה הייתה שכונה, ברחת מכאן.
אז שמחתי לשמוע אותך.
ברוך השם. וטוב, זה גם בשבילי, עברת סך הכל משני בניינים ממני, ונעלמת, ברוך השם, בסדר גמור.
בסדר, זה קצת יותר למעלה. ההר נהיה כל שנה יותר גבוה, זה בעייתי.
התקרבת לבסמדרש יותר קרוב.
בדיוק, אני גם מאחורי הבסמדרש.
תודה רבה לך, הרב הרשטור.
כל טוב. שורה
טובה, תני תראות, כל טוב. אנחנו מדברים על עסקנות בירושלים ועל עסקנות בעיריית ירושלים, עסקנות בכנסת, עסקנות בכלל בירושלים. אז מי שמכיר את העסקנים מקרוב הוא הרב ישוע פולק. שלום לך הרב פולק.
שלום לך.
לך יש גם רקע של שערי חסד. אתה כמדברים על הילדות של הרב לזום שערי חסד, אז גם לך יש רקע של שערי חסד.
כן, אבל אני יש רקע של שערי חסד אחרי שהתחתמתי עם נכדה של רבי יחיאל ורקר, שער חסד, אבל לא...
אז יש לך שער חסד בבית, אם אתה רוצה, אתה לא רוצה, יש לך שער חסד בבית.
יש שער חסד בבית שלי, רבי יחיאל ורקר היה איש שער חסד, כשול זה כל הזמן, בטח.
ברור. עכשיו הרב אבו יוסף נזון, מתי נפגשת איתו פעם ראשונה?
בפעם הראשונה שנפגשתי איתו זה בבחירות הפנימיות של אגודת ישראל, היה בחירות פנימיות, ואני אז למדתי בכולל של דגל ירושלים, זה היה
בחוף
פלס, בכולל שניהל אותו הרב מאיר אייזלר, השטלם במחתן שלו, ואז כשהלכו לבחירות, אז ביקש למנחם פולוש שגם יהיה לו גם את החלק של בני תורה, בני תורה ריטאים שלבחירות הפנימיות, ואז בפקודת או בקצת על הפשח, שפשח מות המח בזה, אני באשדוד, קיבלנו שם לא, עשינו, עבדנו לבחירות קצת בין בני ותורה לבחירות הפנימיות של אגודת ישראל, אז הוא קיבל את המקום השני. ושם נפגשתי עם הרב לייזרזון, כי הרב לייזרזון היה גם כבחירות הפנימיות עם למנחם, והוא היה בעינינו שלגזו את מטה הבחירות, והנה ביחד, מאז התחלתי להכיר אותה, זה בסדר, עוד יש שאלה, נדמה לי למה דבר, אבל למה זה, אם אתה היה הבחירות הפנימיות. אתה זוכר יותר טוב מה אני בזיכרון.
כן, הבחירות הפנימיות היו בלמד בית, עד כמה שאני זוכר.
לא למד בית, למד ודאי שלא, לא, לא.
יותר מאוחר?
קצת יותר מאוחר, למד וו, למש כזה, לא למד
בית. כן.
התחילו להתארגן, דיברו בפני חילים, אבל אני למדתי אז בכולל אחרי הצהריים בבני ירושלים, ולמלאכם ביקש שאנחנו נצטרף, לעזור לבחירות בין בני תורה, ואז היה לבשמו אלו ירבט, ובפועל שמולביץ' חתמו אז בשביל מלאכם פורוש.
ברור, כן.
סימוני דיסקין, כל אלה, כל הבני תורה שהיו פעד בירושלים, חתמו על בקורות האלה שהלכו עם שלום מימונים, ואנחנו נקרסנו את הנושא הזה.
הרב ליזון, היה לו איזשהו תפקיד כבר אז? הוא היה במועצת העיר? הוא היה באיזשהו תפקיד? עדיין לא.
הוא מחלק תקליטה סגדת ישראל, הוא היה יושב שמחלק תקליטה. זה היה תפקיד שלו אז, מתעסק הוא היה עם לוינשטיין שהיה שם אז במחלק תקליטה. אבל זה היה במסגרת האגודת ישראל הכללית, הוא היה יושב שמוכל את הקליטה, הוא פעל בפרבות, אבל כשהתחילו לבחירות הבניות, אז הוא הצטרף פה ועשינו נשכח. ואחר כך, אחרי הבחירות, כשהצלחנו את זה, אחד אנחנו, אני והוא, נכנסנו לכל התפקידים ששלום אמונים קיבלו, בהנהלה של האגוד, בוועד הפועל העולמי, וכל המקומות האלה, הוא נכנס, היינו ביחד בנהלה הארצית, כל הדברים, כל תפקידים שהיו אז...
הלכתם ביחד.
כן.
עכשיו, ואחרי זה הוא גם הגיע, אחרי זה הוא גם הגיע לעירייה, ובקבוצה גם אתם.
אני הלכתי למועצה דתית, במאלף, אני הייתי סגן ראש המועצה דתית במסגרת, והוא נכנס לעיריית ירושלים, בתקופה ההיא של ה... כנציג שלום אמוני בירת ירושלים. והיה גם תקופה סגן ראש העיר.
אז היה בירושלים מערכות קשות בתקופה ההיא.
היה מערכות קשות מאוד עם טדי קולד, ואני רוצה לומר לך ש... מילד הכישורים שלו, שלא היו כישורים כאלה כמו... בכל הדברים, והיה ממש מוכשר. בכתיבה, בתיאור הדברים, בנאומים, וזה הייתה לו לשמוע אותו, בהנהלה הארצית, כמו שיש בהנהלת המרכז, הם קרסו הרבה פעם, הוא ידע לדבר, הציג את הבעיה, אף שהוא היה חסיד גור, אבל הוא היה בטוח הכי החזק. איפה שהוא התגלה ואיפה הוא התגלה בכל כוחו, זה התחיל אז עם המלחמה שלו, על, על אמפי בעיר העתיקה.
הצדיון.
ההתפתחות הגדול, כן, אם היום אתה יכול לבוא לומר שתראה את רמת שלמה, 2500 יחידות דיור בהתחלה, יחידות ופלוט תוספת שאני כבר אספתי אחר כך במסגרת תכנון, עוד 1500, כמעט 150%, יש שכונה כולה חרדית, תאמין, מאצטדיון שהיה צריך שם, האצטדיון של ירושלים, שכל העולם יגיע לשם, תראה את מה שטדי, זה הרבה יותר גדול, מה שטדי היה צריך את כל הגבעה הזאת, והוא ניהל מלחמה, מלחמת חורמיים, ולא אכפת לו מכבוד, ולא אכפת לו שום דבר, לא אכפת לו שיפטרו אותו, והוא התפטר, הוא הסתסף עם טדי כל הגבעה. ניהל את המערכה בצלול הרגילה, מי שרואה את ההיסטוריה, יש את כל ההיסטוריה כתוב אצלו, יכול להיות הכל כתוב, וזה ניהל את זה בבקי קש והצליח. שני הדברים שדובר שהיה אז המלחמה הגדולה שלנו, גם האצטדיון וגם האמפי שהיה בעיר העתיקה לא לחוק מהכותל, והייתה הצלחה, אני אומר לך שאפשר לזקוף את זה בעיקר אליו.
עכשיו היה בתקופות הקודמות היה גם ניתוחי מתים שהוא עסק בהם.
אני לא הייתי בדיוק בתקופה הזאת, אני יודע שהוא עסק בזה, אני אומר לך, תראה, הוא, מה שהייתה בו דבר מאוד מיוחד, הוא היה כנה. כנות כזאת, ומה שהוא לקח ונלחם, עד הסוף, וזה בעצם היה עד, אני הייתי מותו קשר עד, עד החיים האחרונים, עד, עד שהוא נפטר, אבל כל דבר, כל דבר, אפילו שהיה כבר עברו מחלות ועברו זה וכל זה, היה לו כנות מסוימת, יושר פנימי מסוים, שמה שהוא חשב שזה נכון, לא, לא היה אכפת לו משום דבר, הלך עם זה עד הסוף. לא תמיד היה לו אפשר את כל הכוח וכל זה, אז הוא כתב, והוא דיבר, הוא לא השתיק דברים, אתה מבין, לא השתיק, הוא היה אחד, שאחד בפה ואחד בלב, היה ליבוי ופיו שווים, או פיו וליבו שווים. לא יכולת, הוא לא אוהב למרוח דברים, דבר שזה לא היה טוב, אז הוא לא טוב. לא ימלוך, וגם כשהיה לו קשה, וגם שהוא ידע שעל ידי זה הוא מסתכסך עם הסביבה שלו, ועם חברים, הוא היה גש, אז הוא דיבר על זה, אז אם הוא לא דיבר על זה בישיבה, אז הוא כתב על זה, אז הוא לא הרפא, לא הרפא מדברים שהוא, לא תמיד היה לו את הכוח גדול ללחם ולעשות את זה, אבל ואז לפעמים אצל הסקנים, כמה שאתה לא יכול לכם, עשה בשקט האנטרטיה, מסוג זה לא היה לו. אם זה כואב, ואם זה דבר לא טוב ליהדות החיים, אם זה לא טוב, הוא מטריע. מה יהיה? ולכן אוהבו אותו. הוא שוטף בכל הקונבנשנים בארצות הברית. להביא את דברה של היהדות החרדית בצורה יפה, מסודרת, אמיתית, כנה, זה
חוטג ישראל. הוא היה אז בתקופה שלו היחיד שייצג את הציבור החרדי, והקשר שלו עם אנשי העדה החרדית עד
כולם. אבל יחד עם זאת, למשל, כשהיה צריך, זאת אומרת, הוא לא היה משועבד לעדה החרדית. עכשיו אני אומר לך שוב, הרבה פעמים בהסקנות זה הפריע לו, כלומר זה הפריע הממד הזה כשהוא לוחם, קודם כל, אז איך אומרים את זה, בפוליטיקה יש המון עסקים שקטים, אתה מבין? תן שמו לי ושמו לך, היה קשה איתו את הדברים האלה, לא, היה איש אמת כזה, איש אמת לא יכול לסבול את שזה, אז הוא לא יכול לעשות את העסקים שלנו, אז בפוליטיקה הכללית, ואני אומר חשוב לכם, תשמע, ביקורת לאפשר, הכל טוב יפה, זה לא היה לייזון, לייזון לא חשב שאני אשיג יותר, ואם אני אעשה, זה עוול, לא, או שזה לא טוב, שאסור, אז אסור לעשות את זה. כאילו, ולכן, במידה מסוימת, בהסקנות היומיומית, לפעמים זה הפריע, אתה מבין? כי לפעמים, ואני אומר את זה שוב, על פי אמת, גם כי יכול, לפעמים אתה צריך שב בשקט ותעשה עסק הזה, זה לא היה לי זה. האמת שלו פלט ולא יחד.
בדיוק, כשהוא יודע שצריך ללחם על משהו, אז הוא לא ויתר, הוא לא חיפש למרוח את הדברים.
אבל אני אומר שוב, אני אשר מדבר איתך עכשיו כאן, כהיום, שאתה לא היה בדברים, וליוויתי המון דברים. לא תמיד, יש לפעמים דברים שאם אתה רוצה להשיג, תחליק, הנה יש שם ויכוח גדול, בלתי אני אגיד לך משהו מעשי, בלתי כך שהיום יש ויכוח גדול, האם היו צריכים לחם, אם זה, או שהיה צריך לעשות איזה עסקים מסוימים עם ליברמן וכל זה. ליברמן צועק שהייתי רציתי להביא מיליארד שקל, זה, אבל תסביעו קצת איתי בדברים אחרים. עכשיו אני לא נכנס, אני לא מאגדל, טוב שלא שואלים אותי, אבל יש צעד לומר, בסדר, תסביע על כמה דברים שצריך בוועדת צפים, העיקר תתן לציבור את הדברים שחסר לו, סוגרו שולי, תולס כל זה. יש צעד שאומר, לא, נלחים עד הסוף. עכשיו, בקטע הזה, יש ויכוח עסקנים, ויכוח, ככה בעיריות, תבטל פה באיזה מקום לחילונים, אבל אתה מקבל עשר דברים, זה יום יומי, במבקי עירייה זה יום יומי, במיוחד שהייתי ועדת תכנון ובנייה, זה לייזון, לעשות עסקים, לעשות את זה, היה יותר קשה. על אף שצריך את זה, הוא לא היה בנוי לזה, הוא היה בנוי, אמת אתה צריך לצוק, אמת אתה צריך
לצוק. ישר מאוד בקטע הזה, הוא היה ישר מאוד, הוא לא עושה עסקים.
גם בחינוך עצמאי שעכשיו היה, 20-60 הכל הקומי. אז בכלל זה גם כן, לפעמים בגלל תקציב היו צריכים, לפעמים נאשר פינות, הוא לא היה מאל של שם פינות, אם זה לא אסור להגיד, אסור לימוד, אסור זה, תמיד, הוא כעס על הוויתורים של ליבה וכל הדברים האלה, שאפשר קצת כן, קצת טוב, אני... הוא דיבר על זה, הוא התריע נגד זה, וכל נאום הוא דיבר, וכנסי מורים הוא דיבר נגד הכפיות וכל זה. ויש לפעמים שאתה רוצה
בשביל להשיג, בשביל לפתוח עוד 10 כיתות ועוד 10 גנים, אתה צריך פה ושם להחליק. זה, אני אומר שוב, זה תמיד יביא פה, אבל הוא לא היה בנוי לזה, הוא היה אדם שפיו וליבו שווים כמו שווים, זה הכל.
זאת אומרת, אתה אומר שהסקנים כמו הוא חסר היום.
מה?
הסקנים כמו הוא חסר היום מהסוג הזה.
זה היה מיוחד, זה הייחודיות שלו. הייחודיות שלו הייתה שאצלו פרס האמת, ולכן, אני אומר לך שוב, צריך הסקנים כאלה. זה ברור שאתה צריך שיהיה מישהו שעמוד ויתריע בשער. זה ודאי שצריך את זה. אני אומר, אפילו אם אני בנוי לפעמים אחרת, ואני חושב שצריך להגיע לירדנים, אבל צריך מישהו שיתריע. צריך מישהו שעמוד בצד ויגיד לך, תשמע, אדוני, זה דבר לא טוב. ואתה צריך מחוק לשקול אם עושים או לא עושים, אם הוא מי זה. והוא היה המתריע, וזה היה מאוד חשוב, גם בכל דבר שעשית, או שלא, שעשית לעשות זה, היה לך את לייזרזון, שיוסף שמר, תשמע,
שעומד בשער.
עומד בשער. עומד בשער זה תמיד לגלות לך, קודם כל יש עוד צד, תחשוב פעמיים. תמיד, זה מאוד 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 חשוב היה. וזה חסר, זה חסר. תמיד, גם בתקופה זה, הוא אדם שעמד בשער, ועומד עם האמת, וקודם כל, גם מסור מאוד. תראה, הוא היה אדם מסור. היה, הלך לשמחות, בקבוקו שייך ללכת, הלך לשפות של אנשים, שיודע שהוא משמח אותו. ביקש לדבר, לא בגלל שדווקא הצעד לדבר, הוא גם אהב לדבר, נגדו, בשביל להשמיע כמה דברים טועים עליו. אני יודע שהוא הולך לסמכות שלו קשה ללכת, הוא הולך עם אחרי אחרי טיפול הדיאליזה, בשביל שמח את השני. היה לו לב כזה טוב רחב לשמח את השני, לתת לו, על אף שעם ביקורת, אני אמר ביקורת, אבל הביקורת הייתה עניינית, אבל לשמח את השני, ללכת לדור זה. זה היה, וזה חצרים לך, חצרים הסכנים כאלה היום.
עצומת לב לאנשים, אני זכיתי לא פעם לטלפון ממנו, אמרת, לא אמרת, לא היית צריך להגיד, כן היית צריך להגיד, למה לא אמרת את זה, היה מקשיב, שומע, וגם אומר את ההערות שלו בצורה חכמה.
איתי, אני לא פעם, עשרות פעמים, שהוא אומר לי, רציתי להתקשר לך, אני דווקא התראיין את הטוב, אבל היית צריך להוסיף את זה, וזה. היה לו את הבעיה, הוא לא אהב למרוח. הוא אומר משהו, זה היה מה, הרבה מה, הרבה אפשר ללמוד, אפשר, תראה, לכן כל גדולי התורה, כולם ליטאים, חסידיים, ספרדים, הוא בא, נכנס, היה נעים לדבר איתו, גם עם הרבה ידע, היה מאוד מאוד נחמד, והרבה פעמים, למשל, הוא כעס על אנשים, למה אתה לא חושב ככה, מכיר לסמת, הוא לא, הוא היה ביקורתי, כמו שהיה ביקורתי כלפי עצמו, היה ביקורתי כלפי השני גם כן, תגיד, תדע איזה, אבל הכל נבע לדעתי, מהישות שלו, מהגישה שלו, שאדם צריך לדעת, מגישה שלא לא, לא, לא לתייך, לא סוטיח על, על, על הסיפורים, צריך הכל להיות.
חבל, היום, אין, היום אני לא יודע אם יש מסקנים מהסוג הזה של אבו מיסיף לאיזון.
לא, אין, אין,
היום,
אין.
זה משהו אחר,
אני לא מקובט על הסקנים אחרים, כי יש לפעמים אחריות בדברים שאתה צריך, ואתה צריך לדעת לעשות לפעמים ביטויים וכזה. אני לא בא בטענות על הסקנות אחרת, ואני גם כן דווקא לא הייתי מהסקן לסוג שאני צריך לסדר וללכת עד היום, בוא אפשר לעשות. אבל תמיד צריך את הזה שעומד בשער, כי בתוך הסכמים וסיכומים וכל זה, אתה מאבד לפעמים את הכיוון הנכון, ולכן זה מה שחסר. היה טוב שאחד שעמד פרץ ואומר בדיוק מה שצריך, ואתה שומע, ואתה יכול לך לשקול, אתה עם גדולים, כן עושים ככה או לא עושים ככה, וזה היה חשוב. כמה פעמים קיבלת טלפונים, כמו שאמרת ממנו, ישראל לא היית צריך להגיד ככה, אני אמרתי המון טלפונים, הוא היה ביקורתי וענייני.
תודה רבה לך רב ישע פולק על הדברים.
שמי נשמע, שמע בשורות טובות, ושמע שקושבות לזו שתצליחו הלאה.
אמן, אמן. תודה רבה.
שלום, שלום.
תודה רבה ליעל צלטין על ההפקה ועל העריכה. תודה רבה לפסר בגד, לאורית כהן. תודה רבה למוישי כאן. תודה רבה לכם ולילה טוב, נשתמע בשמחות.